Estamos. אולי אפשר לבטל על המזגן. לא, אבל אני שומע על זה. אפשר לסגור את המזגן? נכנס רוח. יש לך את הדיסק? כן, איפה יש לך? איפה יש לך? אתה לא מנקה לי את זה. אתה מנקה? אתה לא מנקה את זה. אתה לא מנקה, אבל אני לא... ערב טוב, בעזרת השם נעשה ונצליח, והשם עלינו ברחמיו ירוויח. הערב הזה יהיה להצלחת אופירה בת חנה ובעלה וכל המשפחה. תודה רבה לפעיל של שופר דרור מגער ומשפחתו, וליואל צוברי ומשפחתו על העזרה. והערב יהיה גם לעילוי נשמת הורי היקרים, אבי מורי יחיא זכריה בן עווד ואמי ומורתי רומיה בן סלם מנוחתם עדן. ויקו מלך חדש על מצרים אשר לא ידע את יוסף. תופעה מוזרה יש בגילויי הנפש, שמקבל טובה מחברו מן היושר הוא שיקיר טובה ויחבב את מטיבו בכל עת. מי שמקבל טובה ממן דהו מן היושר היה שיקיר טובה ויחבב את המטיב בכל עת. ומה אנו רואים? אנחנו רואים את ההפך הגמור. מקבלי הטובה באופן טבעי מתרחקים מלהימצא בחברת מטיביהם. שורש התופעה הזאת נעוץ עמוק עמוק בנבחי הנפש של האדם בכלל. ונשאל את השאלה, למה תהיה כזאת? למה האדם יהיה כפוי טובה ולא מכיר טובה? מדוע שיקרה כדבר הזה? הלא התגובה הייתה צריכה להיות טבעית לכאורה, חסד ואהבה? אלא כנראה שסיבת ההתרחקות של מקבל העזרה הוא בשאיפה של הנפש לטשטש ולהשכיח עד כמה שאפשר את ימי העלבון בשעה שהוא היה זקוק ונזקק. הזיכרון של ימי העלבון והבושה מציקים לו מאוד, והוא מתאמץ לברוח מעבר עלוב. וכל דבר שמעלה על זיכרונו את תקופת חייו השפלים, הרי זה כמזכיר לו עוון ופשע. ולכן הוא נמלט ממנו כנמלט מפני רודף ושונא, כי כשהוא פוגש את המטיב, זה מזכיר לו את הימים שבהם הוא היה נזקק. זה מחזיר אותו לתמונה הלא יפה שהייתה לו, שהיה צריך לבקש ולהתרפס בשביל לקבל. אז לכן הוא נמלט מפני מישהו חייב לו טובה, כמפני רודף ושונא. לא יאומן כי יסופר, שבן אדם שיטיב למישהו, זה שקיבל הטבה יכול להתייחס אליו כרודף ושונא. כמו שאומר הרב אבן עזרא על הפסוק התייצבו וראו את ישועת השם, יש לתמוע איך מחנה גדול של 600 אלף איש ירא מהרודפים אחריהם המצרים. למה שלא ילחמו על עצמם ועל בניהם? אומר אבן עזרא, התשובה היא כי המצרים היו אדונים לישראל, וזה הדור היוצא ממצרים למד מנעוריו לסבול עול מצרים בנפשו שפלה, ואיך יוכל עתה ללחם עם אדוניו? והיו ישראל נרפים ואינם מלומדים למלחמה. הלא תראה כי עמלק בא בעם מועט, ולולא תפילת משה היה נוצח את ישראל. זאת אומרת, מראה לנו אבן עזרא שבנפשו של האדם יש את הכוח של השפלות. אם הוא היה רגיל שיש עליו אדון והוא מרגיש שהוא שפל, ממילא הוא לא יכול לנסה את ראשו בפניו. ועל כן, למרות ריבוי עם שהיה לעם ישראל, לא עמדו על נפשם ופחדו, עד שצריך להגיד להם התייצבו וראו את ישועת השם. וזאת כי הורגלו בעבדות. אז מי שרגיל תמיד להיות כפוף, יהיה לו קשה להרים את ראשו, ותמיד יהיה משעובד למי שחזק ממנו. על כן מובן גם למה מי שמקבל הטבה הוא מפחד ומתבייש מהתקופה השפלה שהייתה לו, והוא לא רוצה להיזכר בה. על כן הוא בורח למי שיטיב לו, שלא ייזכר באותם ימים, באותם ימים. פה רואים דוגמה מופתית איזה נחיתות עלולה נפש האדם להגיע אחרי שהייתה משועבדת ונכנעת לפני האדון והמתים. מאות אלפי אנשים עומדים נטולי עצה וגבורה מול מחנה קטן של אדונים שהתקלסו בהם. התרשמות השעבוד וההיכנעות הייתה כל כך כבדה וקשה, עד שכאילו קיצצה את ידיהם מלהשים מלחמה שערה באופן ישר וטבעי. ורק תשועת השם מחסדו הצילה מהסכנה האיומה, ובזה יובל לנו איך רגש ההודיה שהיה צריך להיות מוגש למטיב בתשועות חן, הופך ולובש צורה קיצונית של שנאה וריחוק. בכיוון הזה נעמיק להבין מה שאמרו חכמים זכרונם ברכה, היזהרו בבני עניים שמהם תצא תורה. ובמקום אחר, היזהרו בבני עם הארץ שמהם תצא תורה. אז חכמים זכרונם ברכה הורו לנו את התקוות הגדולות שאנו יכולים לתלות דווקא בבני עניים ובבנים של עמי הארץ. בניגוד להשקפה הרווחת אצל המוני עם, שהעתיד הרוחני צפוי רק מבני עשירים, שהם מסוגלים מפאת ביסוסם החומרי להימסר לתורה, ומבני התלמידי החכמים שהתורה תעבור אליהם לנחלה. בזה בניגוד להשקפה הזהירו אותנו חכמים זכרונם לברכה, שדווקא מבני עניים ומבני עמי הארץ, אלה שמעלובים ומדוכאים, מהם יש לצפות לתורה. דווקא הם מסוגלים להתעלות בדרגות התורה והחוכמה עד רמות מופלאות מרוב בני האדם. ודווקא מסיבת העניות ועם הארצות המלפפת אותה מבטן אמם, דווקא רגש עלבון זה עלול להפך לגורם חודר בעמקי הנפש עד כדי יצירה רוחנית בלתי רגילה ומצויה, שלא הכישרון והיחס מעלים את האדם להצלחה, אלא דווקא התמדה והחשק וההתאמצות עד כדי מסירות נפש הן המעלות את האדם לידי הישגים בלתי רגילים. זאת אומרת, אם אנשים חושבים שדווקא בני חכמים או בני עשירים יכולים לזכות לתורה, בדיוק הפוך אומרת הגמרא, שדווקא בני עניים ובני עמי הארץ סיכוייהם גדולים מאוד, והם יכולים להגיע לרמות מופלאות מרוב בני אדם. כי דווקא רגש העלבון יכול להביא אותם ליצירה רוחנית בלתי רגילה מצויה. סליחה. לא הכישרון והיחס מעלים את האדם להצלחה, אלא התמדה, חשק והתאמצות עד מסירות נפש. ואז יכולים להגיע להישגים בלתי רגילים. על היסוד הזה אפשר להבין את המאמר, שנה ופרש קשה מכולם. מי שלמד תורה ואחר כך פרש מן התורה, הוא קשה מכולם. זאת אומרת, השנאה של מי שפורש מדברי תורה ומעולי חכמים גרועה היא במהותה מכל מיני שנאות ואיבה שישנן בטבע. לדוגמה, אחד מחופשי בית המדרש שבמשך שנים סובל ומתלבט בהתאם לכך דרכה של תורה, בים יגיע ומענה את עצמו בעינויים שונים, הוא מתבזה לפני חבריו והיה כפוף לפני ריבותיו, עד שרכש לו דרגה ידועה במעלות התורה, ופתאום נתפס ברוח שטות ופרש. והוא פרש באמצע עלייה וערק לשוק החיים הגשמיים. מה הרגשות של אדם זה? מדי על אותו על זיכרונו את ימי הצער וההתלבטות, שנים של הגיעה ועבודה והכנעה וכפיפה לחבריו וריבותיו, והנה הוא לא זכה להמשיך, ולו זכה והיה ממשיך לשבת בבית השם והיה מתגדל בתורה, כי אז כל העבר, כל היגיעה וכל הצער, כל העוני והסבל של חיי הישיבה היו לו מקור סיפוק, כי הוא יודע שהשקעה לא הלכה בחינם, והיה זוכה להרגיש שגם הביזיונות היו לו לכבוד ולתפארת. אבל מאחר שהוא פרש באמצע מבלי להגיע לסיום המדרגה הרוחנית, ויצא נקי מכל נכסי הרוח שהקדיש והשקיע בשנים האחדות, אז הוא רק זוכר את העינויים ואת הסבל והצער, את התוכחה שריבותיו, את רגש הקנאה, אפילו את ההישגים שהשיג בשאר כל החוויות הרוחניות. אבל כשהוא עושה חשבון ומסכם את ההישגים של חייו בישיבה, שעם יציאתו ופרישתו הם נשארים תלושים, מה הרגשה שמשתלטת על אחד כזה? רגש של שנאה עמוקה, שנאה לוהטת לעבר שלו, כל החרפה והסבל בשבטו בועלי התורה והמוסר הולכים כעת ומתנפחים. התוכחה שקיבל מריבותיו נעורה אצלו מחדש והיא בלתי ניסית. אי אפשר אפילו להזכיר את שם התלמידי חכמים, לא את התורה ולא את העוסקים בה. לכן הפורש מן התורה גרוע מכולם. במקום שתהיה לו הכרת תודה שהוא צריך להכיר לריבותיו ומדריכיו, מתעוררת אצלו שנאה איומה וקשה כשאול. אותו רגע של התמסרות לתורה ולחוכמה שפעם בליבו כשהיה מלא תקוות על הישג אור התורה והדעת, הופך פתאום לרגע של שנאה, והוא מתרחק ומבריח את עצמו עד לקיצוניות השנייה, שהאדם הנרדף והנדרס לפעמים על ידי איזה רגש קיצוני, אז יש והוא מבריח את עצמו להשתחררות מאותו הסבל אל הרגש הקיצוני הפוך מזה, הן לשבט והן לחסד. בהסבר הזה נוכל להבין את פרעה הרשע. מה מהותו ומבוכתו ביחס לעם ישראל? פרעה היה קלוע בין כוחות קיצוניים שהתפתלו בנפשו. מצד אחד הוא קיבל הרבה טובות מיוסף ומאחיו ומכל ישראל. ולאות הוקרה צריכים לתוות קשרי ידידות עולמית, והכרת טובה לזרעו של יוסף, על רוב הטובה שהכניסו למצרים. ומה אנחנו רואים? את מקום ההכרה וההוקרה תפסה שנאה איומה שהתבטאה במאמץ נפשי היום שלא ידע את יוסף. עשה את עצמו כאילו לא ידע את יוסף. ובכדי לשרש ולטשטש את רגש ההודיה שכל מצרים צריך להביע לעם ישראל, ובאופן מיוחד פרעו שהיה צריך ליוסף ולחוכמתו והנהגתו, והוא הודע בפה מלא אין נבון וחכם כמוך, בשעבוד נורא בנפשות עם שלם, הכל בכדי להשתיק את רגש זיכרון שפלות העבר וההשתעבדות הרוחנית שפרעו ועמו היו נכנעים לישראל מתחילה, ועליו נאמר אשר לא ידע את יוסף. עקירת הידיעה והזיכרון של העבר בכדי לברוח מהמתים. זה דבר שהוא קשה מאוד לעכל. למה קראו אותו מלך חדש? הלא זה אותו פרעה. אלא אמרו המצרים לפרעה, בוא ונזדווג לאומה זו. אמר להם, שותים אתם, עד עכשיו משלהם אנו אוכלים, ואיך נזדווג להם? אילולי יוסף לא היינו חיים. כיוון שלא שמע להם, הורידו מכיסאו 3 חודשים, עד שאמר להם, כל מה שאתם רוצים הריני עמכם, והשיבו אותו. לפיכך כתוב, ויקום מלך חדש. בעובדה הזו משתקף כל תהליך ההפיכה מקיצוניות לקיצוניות. גם פרעו, שכליותיו החלו לייסרו, ורגע שהכרה לזרעו של יוסף התגבר אצלו עד שהיה מוכן להתפטר מכיסא מלכותו, עד שנעשה לפרעו הרשע, נתייסר במשך 3 חודשים בייסורים איומים, כי לא הניח דעתו להסכים לכל הגזרות, והכניס עצמו לסכנה גדולה. כי לא היו משאים מצרים ללא מלך לתקופה יותר מדי ארוכה, ומלך חדש ודאי היה הורג את הקודם. ובמשך 3 חודשים התלבט בדעתו, שהיה בה עוד ניצות של הכרה טובה לזרעו של יוסף. לבסוף נכנע ונמסר כליל לתאוות העם, עקר וחיבל בנפשו את שארית רגשי ההוקרה, עד שהגיע למצב אשר לא ידע את יוסף, והשליך עצמו לכף הקלע של התנקרות, הסתייגות מכל זיק של רחמנות אנושית. וכדי להשקיע את החסד שיוסף הביא על מצרים, גזר כליה על זרעו. כמה צריכה להיות אחריות על הרגעים הנשגבים בחיינו, על הרגעים של התעלות נפשית שאנחנו זוכים לעתים קרובות ואנחנו מזניחים אותם ופורשים מהם. על רגעים אלה אפשר להמליץ ולומר שנה ופרש. לפעמים אנחנו טועמים חיים עילאים לזמן מה, ואנחנו לא מתאמצים לאחוז בהם לתמיד, אלא מפסיקים ופונים לחיי יום יום. חבל על ההברקה הזאת שנשלחת ממרומים, וסכנה גדולה כרוכה בהיעדר התקשרות מתמדת להערות המוגשות לנו, כי אנחנו עלולים חלילה להיות פורשים ועוברים מהם לרחשי לב ותאוות אפלים. גדולה ועצומה היא אחריות, וצריך מאמץ שלא לפרוש חלילה ממתנות שהשם נותן מדי פעם. צריך לפתוח ולפתח את כוח ההקשבה לתביעות, להערות העיקרות שנאצלות אלינו מן השמיים, ואז נזכה להיות עומדים בארמון המלך מלכו של עולם. ואם נפתח את כוחות נפשנו בדרך לימוד המוסר, נוכל להיות שליטים בנפשנו ולהכריע תמיד לצד החסד והטוב. אז הנה ראינו מאמר שלכאורה לא נוגע אלינו. אבל אין מאמר יותר נוגע לנו בכל רגע בחיים. אין בן אדם מאיתנו שלא חייב הכרת הטוב למשנהו, לרעהו, לשכנו, למשפחתו. אין אדם שלא מקבל גם מזולתו. והאם אנחנו באמת מכירים טובה, או שאנחנו משתדלים להתעלם ופותרים במה הוא עשה לי כבר? וכי הוא עשה את זה בשבילי? איך כתוב בהלכה, אורח רע שבא לבית, אומרים לו איך היה, אומר, אומרים לו מה, לא הגישו לך אוכל וזה, אומר, לי הגישו, הגישו להם, על הדרך מסגו לי. אורח טוב מה אומר, איך היה, אומר, תשמע, פתחו לי שולחן, הביאו לי לאכול, אל תשאל, מה זה עשו ממני בן בית? שניהם אכלו אותו דבר אצל אותה משפחה. אחד אורח רע ואחד אורח טוב. אחד מכיר טובה ואחד כפוי טובה. זאת אומרת, בטבע היינו צריכים להכיר טובה לכל בן אדם. שהרי כתוב הפותח פתח לחברו נפשו חייב לו. אחד שמכניס אורחים, זה לא פשוט, מי שנכנס אצלו חייב לו. זה בהכנסת אורחים, כל שכן עם בן אדם הציל את חברו בגופו ממיטה. וכל שכן עם בן אדם הציל את נפשו ונשמתו של אדם והביאו מגהנום לגן עדן. איך אפשר להיות כפויה טובה כלפי מי שעשה כל כך הרבה טובות? והנה היום בימינו אנחנו רואים את זה בגדול. איך יכול להיות שמפלגה שלמה יוצאת נגד בן אדם שהטיב כל כך לה? על מה ולמה? על הכיסא. רק הכיסא יגדל ממקה. בגלל שחלילה יכול להיות פגיעה בכיסא, אפשר למחוק בן אדם לחלוטין. עוד לא היה דבר כזה. דפי ההיסטוריה של הדור הזה מוכתמים בכתם שלא ייסלח לעולם. על מה שנעשה בדור הזה, למי שזיכת הרבים, מה שלא היה 2000 שנה. ובקלי קלות, להגיד עליו דברים הכי בוטים שיכולים להיות, שאפילו בלקסיקון של הפשוטים שבעם לא נמצא. איך מגיעים לזה? פשוט לא רוצים להכיר תודה ולא טובה. עד שאומרים שכל מה שהוא עשה זה בסך הכל להניח תפילין בכותל. 35 שנה של עבודה, שכל הנציגים של היהדות החרדית ביחד לא עשו, עשה בן אדם אחד בלי כסף, אומרים שזה כמו להניח תפילין בכותל וזה הכל. לא יאומן כי סופר. זה הפרשה מלמדת. כי בנפש של האדם יש קנאה ויש גאווה ויש כבוד. ואדם שקיבל טובות הרבה לא רוצה להכיר בהם. זה לא אני אומר. זה התורה אמרה עכשיו, קראתי מה שהתורה אומרת. ולומדים את זה מפרעו. אז לכן, אין לי תמוע איך זה יכול להיות. הנה, פרעו החכם שאמר על יוסף, אין חכם ונבון כמוך, והיה מוכן לתת לו להיות משנה ומלך על כל מצרים 80 שנה, ובסוף בשביל טובת הנאה על הכיסא, שהורידו אותו מהכיסא, היה מוכן לשטוף את גופו בדמם של ילדי היהודים. איך זה יכול להיות? ככה זה יכול להיות. זה מונח בנפש כל אדם, שיכול להגיע לשפלות כזאת. אבל אם אדם היה לומד כל פעם, הכרת הטוב, הכרת הטוב, הכרת הטוב, הכרת הטוב, והיה מכיר טובה לדבר שמביא את המכתב, מכיר טובה לחנווני שמוכר לו את הלחם, מכיר טובה למנקי המדרגות, שנקרא לו אותה, אפילו שמקבלים שכר, אפילו שמרוויחים, אבל אם לא היו מביאים לך את הדואר, מה היית עושה? ואם החנווני החליט היום לא לפתוח את המכולת ולא היה לך לחם בחלב, ואם המנקה היה משאיר את הבית ככה שבוע ימים והיית צריך לעלות בלכלוך ובתנופת, אז לא מגיע להכיר להם טובה. אדם מתנער בזה שאומר, מה אתה רוצה? שילמתי לו. הוא מקבל כסף. לא, זה לא נכון. צריך להכיר טובה גם למי שמקבל כסף. ואתה לא מקבל כסף. ואתה לא מצפה שיגידו לך תודה. אבל מי שלא מחנך את עצמו להכיר טובה על כל פרט קטן, כל הכופר בטובתו של חברו, סופו שכופר בטובתו של מקום. אז צריכים לעבוד מאוד 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 על הכרת הטוב, הכרת הטוב, הכרת הטוב, הכרת הטוב, הכרת הטוב. אני לא שמעתי שהרבה אנשים שהצילו אותם מתביעה, ששמרו על קשר רציף עם המציל שהציל אותם. למה? תגיד, מי הציל אותך? לא יודע, הייתי בחוף גורדון, היה שם איזה מציל, לא יודע, הציל אותי. מי זה, איך קוראים לו? לא יודע. למה לא בררת? הוא הציל לך את החיים. לא מעניין אותך מי הציל לך את החיים. אתה לא חייב לו כלום. תקנה לו בגד ים לפחות. כלום. לא יודע מי הציל וגם לא מעניין לדעת. אבל אם הוא היה תובע והיו אומרים לו, כמה אתה משלם שיצילו אותך? קח את הבית, קח הכל, הכל. תוציא אותי. ואחרי שיצאת, כמה אתה מוכן לתת לו? זר פרחים. אם הוא יבקש. אם הוא לא יבקש, לא יודע מי זה. זה אנחנו. לא מחפשים להכיר טובה. וזה בעיה. עד שיכולים לתפך, מאוהב לשונא, ממכיר למכחיש, ממכבד למזלזל, היפוך גמור, לאין שיעור. וזה בנפשו של אדם. פרעו את לבית 3 חודשים, הוא ויתר על הכיסא, הוא ירד, לא הסכים. לא הסכים שעשו גזרות על היהודים. הוא אמר, איך אפשר? יוסף הציל אותנו, הכיל אותנו, נתן לחם בשקט. איך אפשר? ביטוח רפואי ב-20 שקל, איך אפשר? החזיר את הקרקעות של הקיבוצים, נתן דיור ב-$30,000, איך אפשר? החזיר בתשובה 1,000,000, איך אפשר? אפשר ואפשר. אם הוא רוצה לקחת לי את הכיסא, אני אהרוג אותו. אני מקבל אס-אמסים. תשמעו אס-אמס. מורי וריבי, קיבלתי עדכון שבביתר עילית אנשי ש"ס מאיימים בלי פחד על מי שיבחר הכוח להשפיע, יוציאו את ילדם מתלמודי התורה ויפטרו אותם מהעבודה. אחר, יושב ראש המפלגה עורך דין סמרלי כותב לי, התקשר אליי אחד הפעילים בנתניה וסיפר לי כי קיבל אס-אמס המודיע לו שפרשתי ממפלגת כוח להשפיע. מחרטים את כולם, שולחים אס-אמסים. זה הגיע מאנשי ש"ס. החבר'ה האלה לא יודעים את נפשם ומרימים את הרף לשקרים מסוג זה. וסיפר לי שאיימו על הרב גמליאל ברצח, אם יתמוך בך או יוציא מכתב לטובתך. הרב גמליאל יהודה הלך להגיש תלונה במשטרה על כך. אני מעביר לך תמונה שצילמנו היום באולפן, שהרב יקרין אותה בהרצאה, עת ישוחח על כך. איך נמצא הרב יהודה גמליאל במשטרה מגיש תלונה. בכל הארץ איומים, אם לא תבחרו ש"ס, יזרקו אתכם מהכולל ואת הילדים ויפטרו מהעבודה. אני עצמי קיבלתי אתמול, טלפון מהרב מאיה ממועצת חכמי התורה שמוכנים להוריד מעלי את המכתב של הרבנים, אבל בתנאי שאני אבטל את המפלגה. אמרתי להם, רבותיי, זה סחיטה באיומים 7 שנים בפנים. לא, אנחנו חיפשנו שלום, חיפשנו שלום. 7 שנים בפנים. ניתקו את הטלפון. מקבל שיחות מכל מיני גורמים. לבטל את המפלגה. לא הבנתי, מה פוחדים? הרי דרעי אמר שזה אפילו לא פוגע בכנף של מטוס. זה לא פוגע. זה לא מגרד לו. אז למה אמרת לחסל אותי? אז למה הלכת לבבא ברוך להחתים אותו? למה ישבת אצל הרב מויאל שם והיית מבסוט שהוא מדבר? אם זה לא נוגע לך בכנף, אז למה אתה מבזבז זמן? ולמה אתה לא הולך לעורר את היהודים? אתה הולך לנוצרים ולערבים, יושב אצלהם, מצטלם אצלהם. נכנס למקום בתי עבודה זרה. למה? עם הערבים אתה על הכיפק, עם הנוצרים על הכיפק. אבל עם אמנון יצחק שקראת לו שיתפלל עליך בשביל שלא תיכנס לכלא, שכחת כפוי טובה. שאספת אותי והרב אורי זוהר והרב אלבס, שלושתנו, שנתפלל עליך. ועכשיו יקפוי טובה, אתה אומר לחסל את אמנון יצחק. אין בושה. אין דם. זה דם כחול. איך יכולים אנשים להגיע לשפל המדרגה בשביל הכיסא? ולדרוס כל דוס. זה לא החילונים אמרו. זה דרעי אומר. איזה מין דבר זה? זה להחזיר עטרה ליושנה? ככה מחזירים עטרה ליושנה? אתם רוצים לבטל את הבן אדם שהביא הכי הרבה יהודים לתורה? לא צריך אותו. העיקר שיהיה כיסא. לא יהיה לכם עוד הרבה כיסאות. בשיטה הזאת הכיסאות יעברו אליי. עכשיו אני אגיד לכם, אנחנו עשינו איזה ג'ינגל קטן שיהיה לכם קצת עידוד, בבקשה.
הצביעו פעם.
אני מבטיח שיהיה לחם בשקט. פעם.
לחם בשקל זו לא קלישאה, כוח להשפיע זה שם המפלגה. נעשה הכל לטובת הציבור, תאמרו לממשלה ושיהיה להם ברור. אני ואתם נצביע
פז,
כוח להשפיע. 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 קרקעות הקיבוצים לזוגות צעירים, ביטוח רפואי ב20 שקלים. כוח להשפיע, כולנו נצביע, בשם השם נעשה ונצליח. אני ואתם נצביע
פז,
כוח להשפיע. 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 כוח להשפיע, כוח להשפיע. מחזירים השלטון לעם.
Thank you. כן רבותיי, למי שיש שאלות בבקשה. תן לבחור שם. רגע, רגע, קודם כל קח מיקרופון ואחרי זה.
שלום.
שלום רחם.
אז קודם כל רציתי להגיד לך כל הכבוד על איך שאתה עומד ככה חזק מול האנשים האלה שבאמת משתמשים באיומים וכל מיני דרכים לא דמוקרטיות. אז כל הכבוד. עכשיו לגבי השאלה שלי, אני רציתי לשאול לגבי שכר ועונש. קודם כל לדעת אם יש שכר ועונש בעולם הזה.
ודאי.
ודאי, אוקיי. וזה בעצם תלוי במעשים שלנו?
ודאי.
אוקיי, עכשיו המטרה של עונש היא, מה המטרה של העונש בעולם הזה?
שתי אפשרויות, אחת לעורר את האדם לשוב בתשובה.
אוקיי.
ואחת בשביל להעניש. גרדה.
כדי שיתחנך, נכון?
אמרתי אחד בשביל לעורר.
שיחזור למוטב או
ש... זה אחד.
או להרתיע אותו, נכון?
זה אחד.
אוקיי.
ואחד זה עונש כבר, הוא מקבל כבר את העונש, כבר אין סיכוי שהוא יחזור בתשובה ומענישים אותו.
אוקיי, אז בואו נלך רגע לחלק של ההרתעה. אם קיבלתי עונש ואני לא מודע למה קשור העונש הזה, מה הטעם בעונש הזה?
פעם הבאה ופעמיים ושלוש ועשר בסוף תשאל למה רודפים אחריי.
אז אני אשאל שאלה יותר ספציפית אולי. אם אני נסעתי אלפי פעמים בשבת ולא קרה לי כלום, האם אני יכול להסיק מזה שזה דבר רע לעשות? או האם ניתן לי איזשהו סימן?
בלי שיהיה לך איתות, סימן שעדיין אתה לא אהוב למעלה.
אוקיי.
למה? כי את אשר יאהב השם יוכיח, וכאב את בן ירצה. זאת אומרת, אם אבא אוהב, הוא מוכיח את הבן שלו. הוא רוצה לתקנו. אבל אם אבא התייאש מהבן, אז הוא כבר לא מוכיח אותו. זאת אומרת, פעם הוא היה מעיר אותו בהשכמה שיקום, מתברר שהוא ישן כל יום עד 11, אז הוא כבר לא מעיר אותו בבוקר.
זאת אומרת, עד עכשיו אני לא קיבלתי סימן, אז זה לא בגלל שהוא התייאש ממני, בגלל שהוא עדיין לא החליט שהוא אוהב אותי, ובגלל זה אתה אומר, זה בכלל לא תלוי בי עדיין, נכון?
זה תלוי בך, כי אתה מחויב להכיר את הבורא לבד, ושכלית היית צריך להגיע לזה, כמו שאני הגעתי, רגע. Okay. אבל, אם הוא היה אוהב אותך יותר, מוקדם יותר היה מעיר אותך.
אוקיי, אז אני כרגע מחכה שהוא יאהב אותי, בגדול.
אתה יכול לחכות ויכול להיות שלא תזכה לזה, ואז אחר כך יהיה כבר מאוחר.
אוקיי, אבל זה לא יהיה אשמתי, כי אני...
זה אשמתך, כי אתה יודע לשאול בדיוק את השאלות הנכונות, אבל אתה לא מחפש את התירוצים הנכונים.
אבל אני לא מקבל תשובה טובה.
קיבלת תשובה מצוינת.
לדעתך, אבל אוקיי, בואו נשאל אז משהו אחר.
אני אחזור עוד פעם להסביר לך בשביל שיתיר.
לא, הבנתי, אני קולט.
הבנת, יופי, ברוך השם.
מה שאני מנסה להבין רגע, זה למה השיטה הזו בעצם של הענישה לא עובדת לאורך זמן?
אם הקדוש ברוך הוא היה מעניש כל אדם מיד...
לא סיימתי רגע, שנייה.
כן, אבל אם הוא היה מעניש כל פעם מיד, זה לא היה נובע מאהבה, זה היה כבר עובר למצב של כפייה. לא יכולת לזוז רגע בלי לקבל מכה על כל דבר שעשית לא טוב.
סליחה, כשאתה בא להעניש את הילדים שלך, אתה לא עושה את זה מיד אחרי שהם עשו
משהו רע, לא.
כדי שהם יודעו לקשר את
לא,
הבעיה?
לא.
אני אתן לך דוגמה, לי אין עדיין ילדים, כן?
לי יש כבר, אז לכן אל תגיד דוגמה.
לי, אבל שנייה, אני אתן לך דוגמה, יש לי כלבה בבית, בסדר?
לא, כלבים זה משהו.
שאם השינה מחרבנת בבית, אז כן. אני מיד מעניש אותה, כי אני לא מחכה יום למחרת, ואז היא חוטפת ממני זפתה, היא לא יודעת
מה. נו בטח, כי אתה יודע שתעשה לך את זה עוד פעם, מה הטעם עוד פעם לקבל את זה בבית?
אבל היא
לומדת
מזה.
לא, אבל בילד יש משהו אחר.
אוקיי. לא, אני אסביר לו קודם.
או, זהו, זהו בדיוק, זהו.
אבל אין לי קול שמדבר לי באוזן.
ברור, אתה תסביר לו. עכשיו תלוי מי זה ילד. האם הוא עושה את זה מחוסר הבנה? האם הוא עושה את זה דווקא? תלוי מאיזה סיבה הוא עושה. לא כל ילד עושה את זה מאותה נקודת מוצא. ובהשתנות המקרים, משתנים גם העונשים והזמנים. אז לכן זה תלוי. יש ילד שהוא קולט מהר ופיקח, והוא רק מערים על ההורים. זה מרגיז יותר. יש אחד מסכן נבח טעם כזה, באמת לא כל כך מפותח, והוא עושה טעויות פשוט. אז אתה לא יכול להקוט אותו, או לחנך אותו בצורה דרסטית, כמו אחד האחר שהוא פיקח. כי אתה מתחשב במצב שלו.
אני מסכים איתך שאם זה קיים, אז כנראה הוא צריך לדעת מה הדרך לגשת אליי.
אז אתה לדוגמה, בגלל שאתה מחשיב את עצמך פיקח ומבין מהר, לכן הקדוש ברוך הוא אפילו לא צריך לתת לך התראה, כי אתה יכולת להשיג את זה לבד, והוא יתבע אותך לפי הכרתך. אם היית הפוך, אחד שלא מבין, מרחף כזה, אז יכול להיות שהיית מקבל איזה מכה 2-3, בשביל שתתעורר. אבל אם אתה אינטליגנט, אז אפשר להשאיר אותך ככה, ואתה תחליט מתי שאתה רוצה. בינתיים, תאסוף לך עוונות ותשלם.
אז אני אגיד לך מה אני רואה בינתיים, בסדר? מה התובנות שאני קיבלתי בינתיים? אוקיי. אני רואה שלאורך כביכול כל ההיסטוריה, העם, בכלל, האנשים חטפו אנשים, ואנשים גם מזעזעים מאוד.
נכון.
אני חושב שתסכים איתי. ולא השתפרנו, אנחנו להפך, דור הולך ופוחת, נכון?
נכון.
אז מה, אז השיטה שלו לא עובדת? הוא לא יכול לפתור את הבעיה מהשורש?
הוא יכול. אוקיי. השיטה עובדת. אבל הקדוש ברוך הוא ערך הפעים.
בעיניים שלי אני לא רואה שהיא עובדת.
עובדת מאוד.
במה?
זה שאתה לא...
אנשים עדיין חוטאים. אפילו ב...
עוד פעם.
בדור שבנה את...
תקשיב.
עגל הזהב, זה היה אחרי שהתגלה.
תקשיב. אתה לא מצפה שהמשטרה רואה שיש תאונות, שהיא תחסום כבישים. ואתה לא מצפה שהיא תיתן עונש 100,000 שקל. ואתה לא מצפה... שעל זה שתיסע פעם באדום יקחו לך את האוטו, כי ככה אפשר לחנך את כולם.
אבל אני מצפה שהמשטרה...
נכון אפשר? קודם נכון אפשר?
שנייה, אני מצפה...
רגע, זה נכון שאפשר?
אבל רגע, אתה...
כן או לא? רק תענה על השאלה.
כן, אבל אני...
רגע, אני אתן לך לענות, אני הפסקתי אותך.
אוקיי.
זאת אומרת, זה עונש דרסטי, אבל אפשר לחיות ככה?
אבל אני לא בעד עונש דרסטי.
אבל אני שואל, אפשר לחיות ככה?
לא, אבל זה לא מה שאני...
אני שואל, אפשר לעשות...
לא.
בטוח שהשיטה הזאת תפעל יותר טוב מעכשיו?
לא.
לא?
לא.
לא?
לא, זה עלול לגרום לאנשים
להתברך. והשיטה של עכשיו עובדת?
שנייה, אני רוצה...
רגע, והשיטה של עכשיו עובדת?
אבל אתה עונה לי לא על מה שאני שאלתי.
תתקדם עכשיו על תי. והשיטה של עכשיו עובדת?
אבל נראה לי שלא הבנת מה שאלתי.
שבת היא שואל, השיטה עכשיו עובדת?
חלקית.
לא עובדת.
למה אתה אומר שלא עובדת?
כי כל פעם מעלים את הרף של העונשים.
אוקיי.
אז היא לא עובדת.
בסדר, אבל אנחנו...
והיא גם לא תעבוד את העומד גם אם נעשה יותר דרסטי, נכון?
אבל שנייה, אני רוצה...
רגע, נכון?
אתה סתם תוקף אותי, אני רוצה...
אני לא תוקף, אני רוצה שתענה, אתה מנסה תחמק, תענה, אני עונה, תענה. עוד פעם, שאלה, לא רוצה לשמוע, תענה. עכשיו, אז האם נלך על דרסטי, גם לא ילך. אז מה נעשה?
אבל אני לא אומר שצריך ללכת על
דרסטי. רגע, אז מה נעשה? לא ניתן יותר לנסוע ברכבים... נחזור לשיטה הקודמת, הולכים ברגל.
זה לא מה שאני אומר.
אני אומר.
בסדר, אבל...
זה סימן שזה לא עובד. מה שלא עובד, צריך לחזור להתחלה. פעם לא התאבדו מבניינים. כי לא היה בניינים.
יופי.
עכשיו מתאבדים בניינים. אז אם זה השיטה שמתאבדים, נחזור בחזרה לאוהלים. לפי השיטה שלך...
אבל זה לא מה שאני אומר.
אני אמרתי שאתה אומר, אני אומר.
אתה מכניס לי מילים לפה ואתה...
לא, אני לא אמרתי שאתה אומר, אני אמרתי שאני אומר.
אבל זה לא השיטה שלי.
ברור, עכשיו נראה את השיטה שלך.
בוא תקשיב מה השיטה שלי. השיטה שלי זה שכשאתה עושה משהו...
כן.
בסמוך למעשה שלך, שאתה תקבל סימן, ושיהיה ברור לך למה אתה נהנשת.
יפה.
אם לא ברור, שנייה, כי אם לא ברור לך למה נהנשת,
נכון.
אז העונש לא אפקטיבי.
נכון, אז לא הבנת מה...
אני לא אלמד מזה.
אז לא הבנת מה אמרתי קודם.
זה מה שאתה החלטת.
לא, לא. אני אמרתי לך תשובה ראשונה, אם השם ייתן על כל דבר עונש מיידי, זה יהיה כפייה.
למה כפייה?
אמרתי, לא תהיה בחירה, כי אתה לא יכול לעשות עוד פעם, כי אתה יודע
ש... למה? כשאתה...
אני אסביר למה למה. כי אם אני לוקח סיגריה בשבת,
כן.
וישרף לי אף.
כן.
ואני אקח עוד פעם סיגריה, וישרף לי עוד פעם אף.
אז כנראה שאתה תפסיק לעשות את זה.
בדיוק, זה כפייה. אז אני יותר, לא יכול לבחור.
אבל אלוהים רוצה שתחזור.
אל תגיד מה הוא רוצה. הוא רוצה לתת...
אתה יודע מה הוא רוצה.
הוא רוצה לתת בחירה. הוא רוצה שאתה תבחר בין טוב לרע. הוא לא רוצה אותך מתוכנת. הוא לא רוצה שתעשה את זה יזום. הוא לא רוצה שתעשה את זה בהכרח. הוא רוצה שתבחר, ומה שתבחר תקבל. בוחר גיהנום, וולקאם, בוחר גן עדן, יופי. אבל... הוא אומר לך, תקשיב, יש חוקים, אתה יכול להערים על החוק, אתה יכול לנסוע כשלא ישימו לב במהירות, אתה יכול לעבור ברמזור אדום בלי שישימו לב, אתה יכול כל מיני דברים לעשות, אתה יכול ללכת על פי החוק,
כן.
מה שאתה רוצה, אבל אם אני אתפס אותך, אתה תשלם. זה החוק של פה.
הוא לא תפס אותי עד עכשיו?
זה החוק של פה.
רגע, הוא לא תפס אותי עד עכשיו? זה מה שאתה אומר?
זה החוק של פה.
הוא לא יכול לראות כל מה שקורה? הוא לא בוחן לב כליות?
זה החוק של פה.
אני שואל, תענה על השאלה הזו.
אני עונה, זה החוק של פה. החוק של הקדוש ברוך הוא שאתה תמיד מצולם, מתועד, והוא נותן לך סך כמה רמזורים שאתה רוצה, הדוחות יגיעו בסוף. הכל! כל מצלמה צילמה. ותשלם, תשלם.
ובלי לתת לי סימן, זה לא הוגן, כי הדבר היחיד...
למה?
שנייה, תקשיב.
למה אתה אומר?
אל תצעק, אל תצעק.
כן, אני לא צועק. אני מגביר את הכל.
רגע, כי הדבר היחיד שאני צריך להסתמך עליו היום,
כן.
זה מה שכל מיני רבנים אומרים, או כל מיני אנשים אומרים, וכמו שאתה יודע, וכבר ראינו כל מיני, נניח, מפלגה כמו ש"ס, יש שם אנשים ש... בעבר אני חושב שבעיניך נחשבו כנכבדים, הם כבר לא נחשבים ככה, יכול להיות שהאנשים האלה טועים, אז איך אני אסתמך על מה שאנשים שאנשים כאלה אומרים שיכול להיות שהם טועים?
בוא אני אסביר לך.
קודם... זה לא שאלוהים מדבר אליי, תקשיב. אומר לי, לוחש לי באוזן ואומר לי את הדברים
קודם
האלה.
קודם כל, אתה מסתמך על השוטר שאומר לך מה החוק והסעיף שאתה עברת עכשיו בנסיעה, לא כולם בקיאים בסעיפים של העבירות. Okay. אתה מסתמך על השופט ועל העורך דין שיודעים את החוקים יותר ממך. אתה מסתמך על הרבה אנשים, אתה לא יושב עם המחוקק כל פעם שיסביר לך מהחוקים. אלה שממונים על החוק הם אומרים. הרבנים הם ממונים על התורה, והם אומרים מה כתוב בתורה. אז לכן אין מה לעשות, צריך להסתמך עליהם. אלא אם כן, תהיה חכם בעצמך, תלמד תורה לבד ותדע אותה באמת. אם תדע, לא תצטרך לסמוך על אחרים. אבל אם לא למדת, בלית ברירה תצטרך לסמוך. אם אתה לא רואה חשבון, מה לעשות? מי שיגיש לך את המאזנים זה הוא, לא אתה.
אז בוא אני אסביר לך מה ההבדל.
כן.
ההבדל הוא שהאמירות של עורך דין ומשטרה וכל אלה, אני רואה ראיות, אני רואה מיד שאנשים שבאמת עוברים על חוק מסוים, לא יודע, אנחנו נוסעים ברמזור אדום, הם חוטפים כנס.
לא נכון, לפעמים השוטר מוותר.
לפעמים לא תופסים אותם כי זה...
לא, לפעמים השוטר מוותר.
זה רק עניין טכני, בסדר, אם זה בחורה יפה, נכון, בחורה יפה, אז השוטר יוותר.
לא, גם גבר נאה. היום אתה יודע, יש כמה סוגים.
זה כבר עניין טכני, אבל...
תקשיב, תקשיב.
זה עניין טכני, זה לא עניין מהותי.
בסדר, אבל בקיצור, גם הקדוש ברוך הוא נותן לך לפעמים לעבור, אבל הוא מצלם את העד, ואתה תשלם.
והוא לא נותן לי סימן, אז כרגע זה לא בעיה שלי. עד שהוא ילמד לאהוב אותי,
לא צריך סימן, יש ספר חוקים, קוראים לו התורה, תלמד.
אבל אני צריך הוכחות לזה. אבל עזוב, אל תיכנס לזה, סליחה, סליחה שאמרתי את זה, אני לא רוצה שתתחיל עכשיו להגיד לי הוכחות לזה, כי אני מכיר את מה שאתה אומר. עזוב.
אוקיי.
אני אומר פשוט...
מה אתה רוצה בסוף?
אני רוצה בסוף סימן.
סימן?
כן.
נפגשת איתי, זה הסימן.
לא, זה לא הסימן.
לא?
לא.
לא?
לא.
אתה לא חושב שזה סימן? סליחה רגע.
מה זה?
סליחה, תסתכל אליי.
אמרו לי שאולי פגעתי בך, אז
אתה לא פגעת בי בכלל, אתה לא יכול, אחרי מה שש"ס עשתה לי, אני בלתי פגיע. עכשיו אני רוצה שתבין דבר אחד. אתה צריך להאמין, אין סימן יותר גדול מזה שנפגשנו. למה?
לא, אני לא מאמין בזה. מצטער.
תקשיב רגע, שמעתי.
אוקיי.
הרי מה? אתה, יש לך את התהיות האלה. ברור לך שאתה לא צודק. ברור לך שאתה...
לא, ממש לא ברור לי שאני לא צודק. לא ברור לי שאני צודק, אני לא טוען, אני לא מספיק...
אתה לא הלכת עכשיו...
אני צנוע מדי בשביל להגיד שאני צודק בכל מה שאני אומר.
ברור, אבל אתה לא הלכת עכשיו לדוקטור לפיזיקה...
לשאול אותו שאלות על תורה, נכון, ברור שאני לא אשאל
אותך. יופי, אז באת לפה.
כמו שאני לא אשאל אותך שאלות על אבולוציה.
אבל אתה מבין שמה? אתה מבין שהחיים שלך תלויים במשהו בתורה.
לא, אני לא מבין את זה. אני באתי...
לא הבנתי, אז מה אתה שואל בכלל אם אתה לא מבין בכלל?
אני באתי להעלות משהו שנראה לי סותר את המציאות.
עזוב, אתה רוצה עכשיו מה? אתה רוצה להוכיח שמה? שאין תורה?
לא, אני לא רוצה להוכיח את זה.
אתה רוצה להוכיח שאין אלוקים?
אני רוצה להגיד שיש ספק. זה מה שאני רוצה להגיד.
הבנתי, לך יש ספק והוא משתלם לך. למה? כי אתה אומר כל זמן שהקדוש ברוך הוא לא נגלה אליי באיזה איתות או משהו כזה, אז אני לא מתייחס אליו. בסדר, זכותך להגיד ככה, אבל דע לך שזה לא פותר אותך בכלום. שהרי...
אולי כן ואולי לא.
שהרי, אתה יודע שאתה לא בראת את עצמך.
בוא לא ניכנס לזה.
ברור, ברור, ברור.
כי אני גם חושב שאלוהים לא ברא את עצמו, נכון?
ברור, ברור, ברור.
אוקיי.
ברור. אז אתה לא בראת את עצמך. ואם לא בראת את עצמך, אתה תלוי במי שברא אותך. ובכל רגע נתון, אתה יכול להגיע למצב של אל חזור, שאתה תזדקק לו וכבר לא יושיע אותך. ואז זה יכול להיות מאוחר וחבל. אתה מבין? אז לכן לא כדאי להעמיד אותו בניסיון שיוכיח לך, כי לפעמים ההוכחה שמזמינים היא לא לפי הבקשה.
למרות שכבר היו דורות.
היו דורות.
בעבר שכן נגלה אליהם, נכון?
היה כמו החטיטוס שאמר לקדוש ברוך הוא, כן, אני יודע שאתה יודע להביא מבול ואתה עושה לי פה נחשול בים.
אבל אני לא אומר את זה.
רק רגע, ואתה רוצה להטביע אותי? אז לכן אני אצא ליבשה, ובוא נתמודד ביבשה. והקדוש ברוך הוא שלח לו רק יתוש, והכניס לו אותו דרך האף, ועלה לו למוח, וכינן שם 7 שנים, והיה שומע שבע שנים בראש, עד שנהיה לו כגודל ציפור, והוא מת. פתחו את מוחו, רציצו את מוחו, ומצאו כמין ציפור. הקדוש ברוך הוא ניצח אותו עם הבריאה הכי שפלה בעולמו, והראה למלך שכבש את ירושלים והחריב את בית המקדש, שיתוש קטן יכול עליו. היום לא צריך יתוש, זה גדול מאוד, זה כמו F-35. יש היום וירוס שאפילו לא יודעים מי זה, מה זה,
איפה זה.
כן, אבל לא רואים אותו ולא כלום, הוא יכול להיות כזה טורף שגומר על הבן אדם תוך שעות. אז זאת אומרת, לא כדאי להתעסק עם מי שגדול ממך, מי שחזק ממך.
האמת שאנחנו כן מתעסקים עם זה.
הנה, זה מה שאתה עושה.
לא, אבל לפני 100 שנה, אנשים שהיה להם סוכרת היו מתים, והיום כבר לא. למה?
בוא תקשיב.
הצלחנו להתגבר על העונש הזה?
בוא תקשיב. פעם היה בעבורות שחורות והתגברו על זה. אחר כך היה שחין, והתגברו על זה. אחר כך היה דמת, והתגברו על זה. אחר כך נהיה כך, כל פעם נהיה משהו אחר, עכשיו נהיה איידס, ולא כל כך מתגברים על זה.
והתוחלת חיים עולה.
עכשיו,
נכון.
ועכשיו יש סרטן, לא סוג אחד, עשרות.
תמיד היה.
לא היה.
טוב.
תודה. ועכשיו המחלות מתגברות, ונהיות יותר קטלניות, ויותר מזה, הווירוסים מסתגלים לאנטיביוטיקה. ואחר כך ככה, בקיצור, המצב נהיה יותר חמור, וגם הגעת לבית חולים, אז החיידקים שיש בבית חולים גוברים עליך. אתה יכול להיפטר מהמחלה ותעבור את הניתוח, אבל הזיהום שתקבל בעקבות החיידקים, תמות חס ושלום שם, והנה זה אומר שלא יכולים עם כל הרפואה העולמית עדיין להתגבר על חיידקים, וירוסים, דברים פצפונים.
אין טענה כזו.
מה?
אין טענה כזו שאפשר להתגבר על כל הבעיות.
הטענה
היא שאנחנו כן מתקדמים לקראת זה.
אז זאת אומרת, אם אתה חושב שתוחל את החיים,
עולה?
נתארכה טעית, כי הראשונים חיו עד 930, 950. כיוון שהם
חטאו. לא, אתה ולא אני יודעים.
כן, אבל אתה לא יודע, אבל כיוון שהם חטאו.
אתה מאמין בזה.
אני יודע את זה.
לא, אתה מאמין בזה.
לא. אתה מאמין בהיסטוריה?
בוא נגיד שההיסטוריה היא לא אובייקטיבית לחלוטין.
אתה מאמין אבל?
לאירועים שהם מתועדים לחלוטין.
איך מתועדים?
מכמה מקורות?
לא היה סרטים.
מכמה מקורות?
איזה מקורות שכתבו?
כתב, המציאו את הכתב לפני אלפי שנים.
לא הבנתי שכתבו?
כתבו מכמה מקורות.
אז כל מה שכתוב אתה מאמין? אז כל מה שכתוב אתה מאמין?
לא, אני לא מאמין כי...
מתי תחליט מה נכון ומה לא?
תקשיב רגע.
כן.
לפני כמה, גם לפני אלפי שנים.
כן.
אני מניח שלא כל הספרים שנכתבו...
מתי תחליט שמה נכון?
תקשיב רגע.
הבנתי.
קוטע אותי באמצע המשפט.
אני גם מבין כמוך מהר. אני שואל, אבל מתי תחליט שזה הכתוב הזה נכון והכתוב הזה לא נכון?
לפי שיקול דעת אישי שלי.
הבנתי, זאת אומרת, אתה אינטרסן. מה שיחייב אותך ויחמיס עליך דברים, תגיד מי אמר. מה שייתן לך הטבות והבטחות, תגיד על הכתוב.
אתה בינתיים אומר לי הטבות והבטחות, אתה מבטיח לי גן עדן.
אני, חס ושלום, אני מבטיח לך בדרך...
אתה אומר שיש שכר ועונש.
אני מבטיח...
השכר הוא אל מול מעשים שאני אעשה פה עכשיו, נכון?
אתה לא עושה, לכן אני מבטיח לך גיהנום.
לא, אבל באופן כללי, עזוב אותי רגע.
לא, רק עליך דיברנו.
לא, אבל אני מדבר באופן כללי.
לא, אני מדבר עליך.
בוא נעשה את זה, בוא נהפוך את זה.
מה פתאום עליו, עליך?
בוא נהפוך את זה לדיון אישי.
עליך.
אבל אני מדבר פה על משהו עקרוני.
לא, עליך.
טוב, אתה תוקף אותי במקום לתת
את השאלה. מה פתאום אתה תוקף? אני תוקף את הנקודה. אם אתה תשמור תורה ומצוות, אז אני מבטיח לך גן עדן על פי התורה. אם לא תשמור, התורה מבטיחה לך גיהנום.
זה בדיוק מה שאמרתי, זה מה שאתה עושה. אתה מבטיח לי עכשיו דברים לפי המעשים
שלי. בשם התורה. כמו שעורך דין מבטיח לך על פי החוק אם תצא זכאי או לא. מה לעשות? יש ספר חוקים כזה ויש ספר חוקים כזה. מי שמבין בזה אומר בזה, מי שמבין בזה אומר בזה.
טוב, אני חושב שמצינו.
תודה רבה, מוטי.
תודה לך.
תהיה בריא. כן. איך הוא ידע? תהיה בריא, הוא בספק על הכל. כן. תן לבחור שם.
ערב טוב, כבוד הרב.
ערב טוב.
אני קצת מתרגש, אני מצטער. הגעתי לכאן היום לבקש מכבוד הרב סליחה. בשבועיים האחרונים גם חשבתי וגם דיברתי אולי דברים על הרב שלא ראויים לכבודו. אז באתי לכאן באופן אישי לבקש מהרב סליחה אם הרב סולח לי.
אבל יש לי בעיה, אני אמרתי שאני לא מוחל מחילה עולמית.
למי שלא יבקש, אני הגעתי עד לכאן בשביל לבקש.
אתה עושה לי סייג עכשיו על מה שאמרתי?
לא, אני אחרי ששמעתי מה שאמרת בנהריה, ואני חושב שאני איש אמת, ולכן חזרתי בתשובה, אז אני הגעתי לפה בתור איש אמת, לבקש מאיש אמת סליחה.
מחו לך. כן.
תודה, תודה כבוד הרב. עוד דבר קטן.
רגע, אתה מתחייב להפיץ לאחרים את הסרט של נהריה?
באיזה צורה, אני לא...
כי יש עוד אנשים שטועים כמוך.
אני בטוח.
אז תעזור להם לנצל. חבל שמעבירים לי את כל הזכויות. אחר כך לא יהיה לי מקום למעלה.
אני אשתדל, כבוד הרב.
תודה.
אני עוד דבר קטן, לא קטן, גדול. בתור בעל תשובה, וגם כמובן, אני לפני 14 שנה חזרתי בתשובה, ומי שהיה בשטח זה כבוד הרב והקסטות שלו. מי כמו הרב יודע מה זה חיים של בעל תשובה, כמה תלאות הוא צריך להגיע ולעבור, וכמה לשנות וכמה להשתנות, וכמה זה קשה עם כל השכר שיש בצידו. ואני רק רוצה להגיד ולהביע שהמחלוקת שיש כרגע היא קשה לנו, ואם כל מי שיכול לעשות משהו למנוע את המחלוקת הזאת יבורך, ואם הרב יכול גם כן לעשות משהו למנוע אותה, אז...
אני ניסיתי במשך השבועות האחרונים מספר פעמים, גם סיכמתי עם הרב בעדני, כתבנו מכתב לפי מה שהוא ביקש ולא עמדו בזה. ביקשתי להיפגש עם הרב שלום כהן, הוא הסכים בתנאי שאני אבטל את המפלגה, וגם שאני אשמע לו אחרי זה מה שהוא יגיד לי. צלצלו אליי, כמו שאמרתי, עם הרב מאיה, ואמרו לי לבטל את המפלגה, ואז יסדרו לי כניסה לרב עובדיה. הרב עובדיה שלח לפני שבועיים בערך את הרב אליהו שטרית כדי שידבר איתי, שליח אישי, ודרעי בשבוע האחרון מנע אותו ואמר לו זה לא עניינו, אפילו שהרב שלח אותו אז הוא מנע אותו. וככה זה עובד, תבטל את המפלגה ניתן לך, לא נמשיך. טרור.
האם הרב חושב שיצא בזה בסופו של דבר דבר טוב?
כן, יצא שתי ספרות של מנדטים.
חזק וברוך.
רגע, עד שאתם שואלים עוד שאלות, אני רוצה בינתיים להגיד, הנה האברכים העיקרים שמלווים אותי עם ארגון אחינו, נמצאים כאן, שכל מי שרוצה ללמוד בחברותא חינם, או ללכת לישיבה, או ללכת למדרשייה, או רוצה שיעור לפתוח בבית, או בבית כנסת, או בנות שרוצות מדרשייה, או לפתוח שיעור וכו', הם בינתיים יעברו בתוך הקהל, יתנו תפסים, תמלאו את הפרטים מי שמעוניין, ויצרו אתכם קשר ללמוד פעם בשבוע, פעמיים, חצי שעה, שעה, מה שתרצו, באיזה נושא שתרצו. כן, שאלה נוספת. אתם ראיתם כבר את הקטע של אמנון לוי, שהוא קיצץ בתוכנית, ואנחנו הבאנו את הקטע המלא? מה כן, איפה ראית? אתה הראית את זה? אז יופי, חלק ראו, ראיתם איך הוא קיצץ? מה לא? מי לא ראה שירים את היד? אז תראה להם עוד פעם. אתם יודעים ששס השתדלו להגיד שכאילו אני יצאתי נגד הרב עובדיה חס ושלום, ובנו איזה מהלך בשביל להאשים אותי, בעצם הכל בגלל שפתחתי מפלגה, אז לכן עיניהם צרה בשל אחרים, ולכן הם החליטו, אבל מה הסיבה? מה יגידו? מה יגידו? אז אמרו שאני מזלזל ברב, פגעתי ברב וכו' וכו'. חלילה וחס, מעולם לא פגעתי ברב, אני אוהב אותו אהבת נפש אמיתית, ואני לא יודע אם אראו לכם את הסרט כמה הוא אוהב אותי, רואים את זה בעוד סרט שיקרינו לכם אחר כך. אבל מכל מקום בואו תראו מה זה רשעות, לקחת קטע ולעשות איתו עימות כאילו ביני לבין הרב, ולכן התורה מצווה, בצדק תשפוט עמיתך, ושמוע בין אחיכם ושפטתם צדק. שימו לב.
מה שמטריד בך זה שאתה מזלזל בערכים שלנו החילוניים.
החזון היא זכר צדיק וקדוש לברכה.
עצור, עצור.
שנפגש פעם ראשונה עם...
רגע, אני רוצה להסביר לכם. מה שאתם רואים במסך הימני, זה התוכנית השקרית והמקוצצת שהקרינו בערוץ 10. מה שאתם רואים מצד שמאל, זה הצילום המקורי המלא, כי אני צילמתי אותו מצלם אותי. אז לכן יש לי את כל הרעיון המלא. בצד השמאלי אתם רואים כל מה שהיה באמת. בצד הימני אתם רואים מה שהוא קיצץ ומה שהוא הוסיף מבחוץ. ואז תראו את ההבדלים, מה הוא החליט להוריד מצד שמאל ומה הוא השאיר מצד ימין. ואז יהיה לכם ברור שהוא התכוון להשחיר את פניי. שימו לב.
ראש ממשלת ישראל, מר דוד בן גורגור.
למשל, בן גוריון אתה קורא בן גורגור, או אתה אומר מנוחתו שזה...
עצור. את ההסבר מצד שמאל הוא לא הביא בתוכנית, כי אם הוא יביא, יהיה הסבר. הוא לא רוצה הסבר, הוא רוצה לעשות עימות. הוא רוצה להראות שאני מזלזל בחילונים כאילו. אז לכן שם הוא לא מראה מה אני מסביר, אבל אני בעצם מסביר. ואת ההסבר הוא לא מביא. בבקשה.
כשאתה מדבר על המפגש בין החזון איש לבין... החזון איש זכר צדיק לברכה, בן גורגור, מנוחתו שדה בוקר. למה אתה מזלזל בנו?
מישהו רשע ומרשיע ברבים, ראוי לזלזול כמו שתורה קורה להרבה דברים בלשון כזאת.
בן גוריון רשע?
כל מי שהחטית הרבים, כל מי שגרם לאנשים לקפור באלוקים, כל מי ש...
בן גוריון רשע?
אני מסביר.
אני שואל.
אתה תכניס להגדרה את מי שאתה רוצה.
אתה מפחד בגלל שאתה רץ לבחירות להגיד את הדברים האלה?
לא, לא, אתה גם יכול להיכנס להגדרה הזאת. לכן אני אומר כל אחד.
אתה יכול להגיד?
אני לא צריך להגיד. אני צריך להגיד לך, אתה מבין מה ההגדרה. אדם שחוטא בפני עצמו, הוא נקרא רשע, אבל זה לא סוג רשע מהסוג שאני מדבר. יש רשע שהוא גם מחטיא הרבים, שהוא גורם נזק לרבים. שלמה המלך אומר, זכר צדיק לברכה ושם רשעים ירכב. שם רשעים ירכב זה ראשי תיבות שרי. אז כל מישהו בהגדרה הזאת, מרכיבים את שמו מעט, זה באמת נותנים בו קצת זלזול שלא תהיה בו החשבה. כשאני אומר בן גורגור, אז אני לא נותן לו מספיק החשבה. כשאני אומר אובמבה, אני לא נותן לו מספיק החשבה. זאת אומרת, כל אחד לפי עניינו, זה יהודי. וזה גוי, זה מזלזל בראש ממשלת ישראל ושם את הנעליים על השולחן כביכול מול פרצופו של ביבי ומזלזל בידיד הגדול. אדם כזה ראוי לזלזול, אתה מזלזל, תזומזל. מנוחתו שדה בוקר זה המציאות, רק שם הוא נח, כי איפה שהוא נמצא הוא לא נח בכלל. אז לכן השארתי אותו עדיין במנוחה.
איפה הוא נמצא?
תרים טלפון מכל מקום.
מה אתה חושב?
לא בגן עדן. מכל מקום.
אתה חושב שבן גוריון בגיהנום?
אם אתה מכיר מקום כזה, כן.
זאת אומרת, אתה חושב...
מה זה אני חושב? זה פשיטה, ומה אתה שואל?
אז מה, זה ברור. ברור שהוא בגיהנום.
לא יודע, מה חשבת?
על מה?
על מה לא. חילל שבתות, כיפור, ראש השנה, יכול היה להציל את היהודים, גרם לדברים איומים, אני לא מדבר על זמן השואה שאתה ראית בסרט, שהוא החליט לא לעלות מיליון ילדים, וכו', דברים איומים ש... עברו ככה בדפי ההיסטוריה אצל החילונים בלי להרגיש. כשיודעים את הדברים האלה, מה היה בכוחו להציל בשואה ומה לא ומה הוא עשה בשביל להקים את המדינה הציונית וכו', אז מי שמבין את זה, זה רשעות שאני כדוגמתה.
לא, אז מה, אני שואל למה אתה עושה את זה. ועכשיו
בגלל שאתה שואל, אז אני עושה.
לא, אני, אבל, תראה, הרי גם גדולי התורה שלכם, בקלות היה אפשר לזלזל בהם, אבל לא מזלזלים בהם, אומרים הם רבנים.
לא מזלזלים.
לפחות הדרג
המזלזלים,
אולי התקשורת, אבל הדרג הפוליטי, הדרג הרוחני, לא מזלזל, הם אומרים, אלה רבנים, אלה הם חשובים לציבור שלהם.
למה פיצי לא אומרת כל הזמן נגד הרבנים ונגד הישיבות?
מי, מי, מי? מי זאת פיצי?
אה, ציפי, ציפי, סליחה, זאת אומרת, מה, היא לא מזלזלת?
היא לא אומרת שהם...
לא צריך להגיד.
היא לא אומרת שהם...
לא יכולה להגיד.
הם לא... שהם איתם גהנום.
היא יכולה להגיד על השעים, רשעים, הצדיקים צדיקים, אי אפשר להפוך את היצרות. אבל בסך הכל... צריך לדעת המציאות, מה לעשות?
למה אתה מזלזל בחילונים כל כך?
לא מזלזל.
אתה נורא מזלזל.
אוהב אותם. תראה, שאנחנו נלך עכשיו באגר.
אנחנו נלך באגר, אבל זה לא משנה. אתה קורא לבן גוריון...
עוד פעם אתה עושה מספר?
רשע.
שלמה המלך קורא לו, התורה קורא לו רשע. הרמב״ם קורא לו רשע, מרן הבית יוסף קורא לו רשע.
אז למה חזון איש נפגש איתו?
לא הבנת, הוא לא הסתכל על הפנים שלו. אתה יודע, כיסא הפני רשע לא טוב. אתה יודע שהוא לא הסתכל עליו? הוא הצידד את מבטו, הוא דיבר והוא הצידד את מבטו כל הפגישה, למה? כי שאת פני רשע לא טוב, זה הפסוק.
אתה היית שם?
לא, אני יודע מה שכתוב בספרים. בבאר הדור הוא בקשה...
ישבו פגישה, סיכמו עניינים,
וכל
הסדר הישיבות, כל הסדר שחרור בחורי ישיבות עד היום יושב על הכתפיים של הפגישה, הוא לא הסתכל בחיים שלו, שעה ארוכה.
ועל זה אמר החזון איש, שזה צד הזכות של בן גורגון. זה הצד זכות שלו שאתה...
אולי הוא בכל זאת לא בגיהנום.
בסוף יכול להיות שהוא אמין.
יש תקווה.
יש תקווה.
עצור. עצור. ראיתם מה המרחק בין המציאות לבין החרטה? ככה בונים חרטות בתי. עכשיו ברור למה אני קורא להם תשקורת. הוא ידע גם שאני מצלם אותו עם מצלמות, אבל בשביל הרייטינג, בשביל ליצור דם, כמו שאומרים, הוא לא יכול לא לעשות עוול. עכשיו בואו תראו מה הוא עשה בעוד נושא. השואה. בבקשה. שס עכשיו, קודם שס.
יש חרים עם שס עכשיו.
ריב, אני לא רואה
מה זאת אומרת, אמרת הם מפחדים ממני פחד מוות.
זה מה שאני חוזר.
רועדים.
רועדים. לא רק הם, גם החילונים.
זה הוא לא ברא.
תגל, עכשיו, מה נראה?
למה הם כל כך מפחדים מהרבן מליצחון?
למה? הם לא רוצים את המנהיג הפוטנציאלי הבא, הם רוצים להכתיר את הבא גם כן.
כשרב אמנון אומר, הוא המנהיג הפוטנציאלי הבא.
עכשיו תראו מה הוא אומר. כשהרב אמנון אומר שהוא, הלאה, הלאה,
בא ושלכן מפחדים ממנו, אפשר לראות את זה כקריאת תיגר על הרב עובדיה יוסף. מעשה שמצריך הרבה אומץ או...
אתה בורח, דיברנו על שס. למה הם כל כך מפחדים ממך?
אמרתי.
כי מה?
אני המנהיג האולטימטיבי.
אתה מנהיג החרדי הבא?
לא מבחינת החרדים, אני לא מייצג את החרדים בעניין הזה שאני עולה לך מפלגה.
עצור! אז לא מנהיג שעומד להחליף את רב עובדיה כמו שהם פרשו שז. הם פרשו שאני רוצה להחליף את רב עובדיה. ועל מה אני מדבר? לא מנהיג חרדי. בכלל לא הולך על הכיוון של חרדים. אבל בגלל שהוא קיצץ, הם הלכו לפי מה שכתוב כאילו. ועל זה נאמר, שמוע בין אחיכם ושפטתם צדק. אם היה בדין והיו שואלים אותי, אמרת כזה דבר? מה פתאום? תביא הוכחה, בבקשה. אבל לא הזמנתם אותי לשמוע, דנתם אותי בלי לשמוע. לכן הגעתם למסקנות, שמחתם על החילוני השונא השמאלני ולא עליי. הלאה.
הם כל עם ישראל, לכן הנבחרת שלי כוללת חילונים, חרדים, גרי צדק, חיילים, כל מה שאני רק יכול, אחדות של עם ישראל בלי קשקושים, בלי צו פיוס, זו האמת לאמיתה. כך אני חש שככה צריכים ללכת כולם, כמו בצבא. שירתי בצבא 3 שנים וסיימתי בהצטיינות, לחמתי עם כל המגוון של האוכלוסייה.
לא מסובך, לא קשה לך להמרות את פיו של הרב עובדיה יוסף? גדול הדור המזרחי.
להמרות? למה אני צריך להמרות?
כי הוא הודיע חד משמעית שצריך להצביע ש"ס.
והרב שטיינמן אמר חד משמעית צריך להצביע אגודה.
עצור, שמעתם? את זה הוא לא שם. והרב שטיינמן אמר להצביע אגודה. ואני אומר להצביע כוח להשפיע. למה? יש ש"ס, יש אגודה, יש כוח להשפיע. אבל מה הוא שם? יש הרב עובדיה אומר להצביע שס, ואני אומר להצביע כוח להשפיע. כאילו אני נגדו. ואיפה הרב שטיינמן באמצע שאני אמרתי? מי הקים את שס? הרב שח. הרב שח, זכר צדיק וברכה, היה אשכנזי, גדול הדור, אמר להקים מפלגה לספרדים. מי הקים עכשיו את כוח להשפיע? הרב שטיינמן שאמר מצווה להציל. אז זאת אומרת, כמו ששס קמה ככה, גם אני קמתי ככה. אז יש את זה, ויש את זה, ויש את זה. זה לא נגד הרב עובדיה. כל אחד, יש לו ציבור שלו. הספרדים יש להם את הספרדים, האשכנזים יש להם את האשכנזים, ואני בא בשביל כל עם ישראל, חילונים ואשכנזים, ביחד. חרדים כולם, מה לא טוב? אני רק אוסיף כוח, והכוח הזה יעזור יותר. הלאה.
ואני מודיע אחת משמעית שצריך להצביע, כוח להשפיע.
אבל יש לציבור המזרחי, ואתה תמיד, היה לך גם הרבה מה להגיד על העניין המזרחי בארץ, יש לציבור המזרחי מנהיג החרדי, מנהיג...
לא, עוד לא.
לספרדים יש
תרב. אני אומר לו, לספרדים יש מנהיג ספרדי. ואני רוצה להגיד לו, ולאשכנזים... יש מנהיג אשכנזי, וכל אחד בוחר מי יהיה המנהיג שלו. אני גדלתי אצל אשכנזים, ואחרים גדלו אצל ספרדים. אז כל אחד יש לו את המנהיג שלו. אבל הוא יודע שאני הולך להגיד את הצד השני, הוא לא נותן לי לדבר, ותראו איך הוא ממשיך.
הרב עובדיה יוסף.
הספרדים.
הוא לא מקובל עליך? מקובל מאוד. אם הרב עובדיה יוסף יורה לך לא ללכת, אתה לא תרוץ?
בטח שאני ארוץ יותר מהר. עוד דבר אני אגיד.
אתה תמרד פי של הרב עובדיה?
אני לא ממרד פי.
אם הוא יגיד לך, לא, אני דורש ממך לא לרוץ.
אני אומר לו, הרב שטיינמן אמר לי, זה מצווה ואני מקיים מצוות. דבר נוסף שאתה צריך להבין, שאני רץ בלי לשאול אף אחד כבר 35 שנה. אם הרב עובדיה יגיד לי לא להחזיר בתשובה, אתה מצפה שאני אשמע לו, נכון? כמו שאני לא אשמע לו בזה, לא אשמע לו בזה.
עצור. את הקטע הזה בכל בעורמה לא שמו. שמו את הקטע, אם הרב עובדיה יגיד לך לא לרוץ, אתה תרוץ? ואז עצרו, ואמרו, נו, מה הוא יענה? מה הוא יענה? מה הוא יענה? ואחרי זה שמו, אני ארוץ יותר מהר. די, ואין המשך. ראית? איך הוא יוצא נגד הרב עובדיה? אבל מה אני אמרתי בהמשך? הרב שטיינמן אמר לי זה מצווה לרוץ, ואני רץ אחרי המצוות, אז אני הולך לרוץ אחרי המצוות, כמו שהם ימנעו ממני להחזיר בתשובה, אני לא אשמע, ככה בדיוק אותו דבר כאן. אז איפה יצאתי נגד מישהו? הלאה.
משום שזה מצווה, ומצוות לא מונעים. אם יש חברי כנסת שפוחדים על הכיסאות שלהם, ויספרו לו סיפורים כאלה ואחרים, שאני מאיים, אני אקח את כל המנדטים, אני אעשה ככה וככה, ומזה יכול לצאת קריאה כזאת או אחרת, אז ברור לנו מאיפה זה בא.
עד כאן, עצור. זה הפרשה של שס, מזה יצא כל המלחמה. אבל אם היו רואים את כל החומר שלם, לא היה על מה להתבסס. סוגיה נוספת שהוא פגע, ואני ביקשתי ממנו מחר שיתנצל, והוא אמור להתנצל מחר בתוכנית, שהוא צריך לבקש סליחה מכל ניצולי השואה. כי הוא סברה קטע קטן, כאילו אני אומר, שמתו בשואה בגלל שדיברו בתפילה בבית כנסת. זהו. ועל זה הוא נתפס, ומי שומע? שומעים אשכנזים ניצולי שואה, ואומרים מה זה, השתגעו אנשים. בגלל שדיברו בתפילה בבית כנסת, מתים אנשים בשואה, כל השואה בגלל זה. למה? כי הוא לא הראה את הכל. תשמעו.
איפה היה בורא עולם? בשואה.
בשמיים.
איך? 6 מיליון נצפו בשואה.
נו.
איך? עולו ריחם על עם היהודי, עם נבחר.
אתה רואה בציונות את סיבת השואה.
לא, מה פתאום? למה סוף רק כזה?
אז בוא תסביר.
איפה שמעת את זה ממני?
אני גם בכל מיני התבטאויות
שלך. אתה מבין כך.
השכלה
עשתה נזק גדול.
הביאה להתבוללות וההתבוללות הביאה לשואה.
לא, אני אסביר.
אז בוא תסביר.
אכן ההשכלה. הייתה בריחה מן היהדות כשהתחילה האמנסיפציה, וממילא אנשים הלכו לגימנסיות והלכו לכל המקומות ועזבו את הדת ועזבו את הכל, נהיו משכילים מול אלה ששמרו על התורה, וממילא חלק מהם הפכו להיות עוינים אפילו ליהדות וגרמו להתבוללות, כשהקדוש ברוך הוא רואה דברים כאלה, שעם ישראל נפרד ממנו ומתנתק, אז באות גזרות, לא שואה. כל הגזרות שהיו לעם ישראל במשך כל הדורות, פעם זה היה עבוד הזרה, פעם זה היה ככה, פעם זה מסגינים, פעם זה צדוקים, פעם זה ביתוסים. היו הרבה תקופות בידות שהיו אנשים שחרגו וסתו והלכו הצידה. כשזה היה רוב, זה גרם נזק לכל היהודים. הקדוש ברוך הוא מטריע, יש פרשיות, בחוקותיי, כי תבוא באזין של הקדוש ברוך הוא מסיר. אם אנחנו ניפרד מהקדוש ברוך הוא, אז הוא ידאג לשלוח את האויבים כנגדם.
מה גרם לשואה?
אתה שואל אותי בתור אלוקים?
אני שואל אותך בתור אמנון יצחק, אתה דיברת על זה הרבה בארצות.
בתור אמנון יצחק, הסברתי עכשיו בדיוק את הפרינציפ.
את זה הוא לא מביא.
כלומר, זה ענישה על דברים רעים שעשו.
כל דבר רע שקורה לעם ישראל זה ענישה. זה לא מתנה.
אבל מה ענישו אותנו בשואה לדעתך?
אמרתי, אם יש התבוללות ונתק, זה כמו שיש נמק בגוף. אם יש נמק, חייבים קריטה. כי אם לא קורטים את העבר פלוס קצת מן החי, אז הנמק התפשט, לא יהיה בן אדם בסוף, לא הייתי הקורבן של עם ישראל.
6 מיליון איש נרצחו שם, ביניהם מיליון יהודים.
אני בוכה בדיוק כמוך.
ואתה עושה...
אני בוכה.
מה, סליחה? 6 מיליון איש נרצחו בשואה, ביניהם מיליון יהודים, ילדים, אם אני לא טועה. ואתה עושה מן חשבונאות של
הקדוש ברוך הוא. אני לא עושה חשבונאות.
בגלל שלא שמרו את התורה ואת המצוות.
אתה עושה חשבונאות.
אז ככה וככה.
על שמי, אני לא עושה חשבונאות כלל.
אמרנו, אתה כרגע אמרת את הדברים. לא. שאם יש נמק, אם לא שומרים את המצוות, אם לא
יהודים
דורים, אז יש עונש.
בכל דור ודור, בחורבן הבית מתו מיליונים. בביתר מתו 8 מיליון, לא 6. בכל ההיסטוריה שלנו מתו מיליונים מאותה סיבה.
אתה מבין מה אתה עושה? אתה פותר את הגרמנים ומטיל את האשמה על
היהודים.
ברגע שאתה אומר שהיהודים...
שמה בזכרם. זה הפטור שאני נותן להם
מעולם הזה. אתה מאשים את היהודים בעונש שהגיע להם ברגע שאתה אומר את זה. אתה, יש לך קו לקדוש ברוך הוא, קו ישיר לדעת על מה הוא מתחשבן?
אתה עושה עכשיו לקדוש ברוך הוא חשבון מה הוא יכול לעשות ולמי אתה נכנס לדון במקומו. אתה גם אמרת, אתה מעיז להגיד לקדוש ברוך הוא שהוא לא יכול לעשות חשבון עם מי שמורד בו. איך אתה מסוגל להגיד כזה דבר?
לא אמרתי, אני לא...
אתה אמרת עכשיו...
אני אומר איך אתה באמת בתור יהודי טוב ויהודי מאמין מסוגל ואפילו ברמז להטיל את האשמה פה על היהודים. אני אגיד לך איפה. ברגע שאתה אומר שהשואה היא עונש ליהודים כי הם לא מילאו את המצוות, אתה
לא
מטיל עליהם.
לא, לא. אתה נפגע רק מדבר אחד, שואה. אתה לא נפגע מזה שכל עם ישראל משפטנות איבדו מיליארדים של יהודים. אותך מעניין השואה, כי אתה חושב שעם זה אתה תנגן. שעם זה אתה תנגן לציבור. תגיד, שאלתי שאלה קשה את אמנון יצחק, תקעתי אותו והרמתי את הכל וכולי וכולי. לא יעיוני. כל עם ישראל, זה יכול להיות חרדים, חסידים, תימנים, פרסים, זה לא משנה. זה חשבון של הקדוש ברוך הוא שכתב בשלוש פרשיות. זה לא אני. אני יוצא מהתמונה, תקרא אתה את הפסוקים ותגיד לי מה הוא כתב בתורה.
אף רב חרדי לא מתבטא על השואה כמוך.
הפוך, הרב בוזלר אמר במפורש שהוא היה בשואה. הוא אמר שיותר מזה, בגלל שדיברו בבתי כנסת, מתו. התוספות יום טוב אמר שזה לא תחתת, היו בגלל דברים כאלה, שדיברו בבתי כנסת.
שדיברו באמצע
השואה. שמעת, כן.
בגלל שאנשים דיברו
אני אומר לך, יותר מזה, שמי שהיה יוצא בצבא השם ללחם עם משה רבנו מיהושע וכל הדורות, זה היה רק צדיק שאם הוא דיבר בין השתבח בסידור התפילה ליוצר, הוא הכניס מילה אחת באמצע, הוא נקרא פסול לשרת בצבא השם.
פסול אני יכול להבין.
לא הבנת, אבל מה הוא עשה? אמר מילה, אומרים אתה תגרום מורך, מורך לקהל.
האדם באמת מקבל את זה שבגלל שיהודים דיברו בשעת תפילה מגיע להם עונש של שואה?
אני?
אתה ציטטת כרגע.
מה שאתה?
אתה כרגע ציטטת.
מה שאתה?
אני שואל אותך.
מה שאתה?
אתה מאמין בזה? אל תתחמם.
לא מתחמם.
מה שאתה? לא לכבודך.
לא לכבודך. לא לכבודך, אתה שלא להקשיב. מה שהתורה אומרת, אל תסתיר את הפשט המחי אחי, אוקיי? מה שאתה...
זה מעציב אותי, באמת שזה מעציב אותי.
בוא נפגש לנו.
לא, זה מעציב אותי.
מה שהתורה אומרת, רק שנייה, מה שהתורה אומרת, אני מקבל קדוש, גם אם היא תגיד שצריך לסכול אדם על חילול שבת, כולל אותי. מה שהתורה אומרת, זה מה שהאלוקים אומר.
צריך לסכול אדם על חילול שבת?
היום לא, כי אין לנו בית דין. בבית דין שהיה בזמנו, אחת לשבעים שנה אם היה מוציא לסכלה מישהו, זה היה נקרא בית דין קטלני. אבל מה שהתורה אומרת, לכן מצטלבו יהודים והסכימו להסתרף בכבשן האש ולא להמיר את דתם. ואני מוחל להם כפיים. למה? כי הם קיימו את הצו האלוקי. בלי אלוקים אנחנו לא שווים שום דבר. שום דבר אנחנו שווים.
ועם אלוקים יש לנו אנשים נוראים כמו השואה.
עוד פעם, אתה מה אתה רוצה בני, אני אחראי למה שקרה.
אתה נותן את הפרשנות הזאת.
אני לא נותן, אני אומר מה שכתוב.
יש הרבה רבנים שלא יעזו להגיד את מה שאתה אומר. הרבה רבנים גדולים שיגידו, אני לא עושה את החשבון של הכדור
הארוך. מה אכפת לי, מה אומרים אחרים, אני מדבר דיירקטלי, לא טוב. שאלת אותי שאלות, אל תתחמק, אתה אומר. אני עונה דיירקטלי, אתה אומר, אבל אף אחד לא עומד דיירקטלי. תגיד ככה במריחה כמו כולם. אני אומר, אני לא רוצה, אני רוצה להגיד בדיוק את האמת הכתובה בתורה, וכך אני נוהג. זה אחת הסיבות שגורם לי מפחיד. כי אני אומר את האמת כמו שאתה לא רוצה אפילו לשמוע. זה האמת.
אתה לא מפחיד אותי, אתה מעציב אותי, באמת.
בוא נפגר, אמרתי לך, אתה מסוגל.
אני לא בוחר לפי הזמנה. אבל אולי אתה בכנסים שלך, כי אתה רוצה לעשות איזשהו שואו, אז אתה בוחר.
אני אף פעם לא מכיר את המצוות.
כן, אני מצוות, זה נכון.
זה המשחק של אמנון יצחק. לוקח נושא רציני כמו השואה ומשחק איתו. מצד אחד...
שמעתם? שמעתם חוצפה? אני משחק עם השואה. שמעתם חוצפה? אני נותן לו הסברים מההתחלה, מהמקורות. אומר לו, זה לא אני, זה התורה. זה הקדוש ברוך הוא. מה אתה רוצה ממני? ומה הוא רוצה להגיד כל הזמן? שזה אני אומר את התשובה. ומה הוא אומר בסוף? אני משחק עם השואה. כאילו אני משחק עם האנשים שמתו. זה מה שהוא מציג. מה מרגישים ניצולי שואה עכשיו? כן.
טוב, מצד שני, הוא לועג לי. בוא נבכה יחד. זה מה שכתוב בתורה, ואין מה לעשות. ככה השואה, ככה החילוניות, וככה גם הציונות. מדהים אותי שמאות אלפי חילונים שגדלו במדינה אותה חזה הרצל והקים בן גוריון, קונים את הסחורה הזו ממנו.
די. מדהים אותי איך בן אדם כזה נותן תוכנית ועוד לא פיתרו אותו. עכשיו בואו אני אראה לכם. דוקטור לשפת גוף שניתח את הרעיון שהיה ביני לבינו, תראו מה אומר, מה קרה בעצם ברעיון.
כאן דוקטור אמיר אמנר, מנכ"ל מגדלור ומומחה לשפת גוף, והפעם הקרב הגדול, אמנון את אמנון. גילוי נאות, אני ראיתי את הרעיון כמובן וניסיתי להשיג את חומר הגלם עצמו, כי הרעיון ערוך בצורה די מגמתית ולא רואים את כל שפת הגוף, רואים רק את הפנים בעיקר, שזה בטלוויזיה זה נותן הרבה יותר דרמטיות. אז התקשרתי לערוץ 10 שסירבו לתת לי את חומר הגלם, אבל הפלא ופלא, אמנון יצחק, הרב אמנון יצחק הסכים לתת לי את חומר הגלם. אז נסעתי לבני ברק, מקום משכנו של הרב, והבאתי לכם את חומר הגלם. מה שאנחנו נראה זה דבר כזה. אמנון לוי חיכה 4 שנים לרעיון הזה. אם מישהו מחכה 4 שנים לרעיון, אני מצפה שהוא יתכונן מאוד טוב לרעיון. הוא יהיה גם מבחינת שפת הגוף מאוד אסרטיבי, הוא ידע לשאול שאלות נכון, והוא ייכנס לעומקם של הדברים. מה אתם חושבים היה? שום דבר מהדברים האלו. שפת הגוף שלו הייתה מאוד חלושה, הוא היה כמו נבח בעצם. הוא כל הזמן הסתובב על הכיסא, הוא גירד בכל מיני מקומות, גם בפנים כל הזמן מסוג של לחץ, סטרס, קצת פחד מדי פעם יצאו החוצה. תמיד אני אומר לכם, טיפ מאוד גדול, ברעיונות חשובים, במפגשים חשובים, לא לגעת בפנים. זה תמיד מראה על איזשהו סטרס, על איזושהי בעיה, על איזשהו משהו שהוא לא סגור אצל מי שעושה. תחשבו, תראו מה זה גורם לכם כשאני נוגע בפנים כל כך הרבה. אז הרעיון הזה מבחינתי היה די מבוזבז, כי היה אפשר להוציא ממנו הרבה יותר, אבל זה לא מעניין. היה אפשר להיכנס לעומקם של דברים ולשמוע את דברי הטעם של אמנון יצחק, אבל זה לא מעניין, כי אמנון לוי רצה להשיג רייטינג, אז הוא כל הזמן ניסה להוציא את הדבר הצהוב, כל הזמן ניסה להוציא איזה שהם משפטי מפתח. עכשיו, אמנון יצחק לא פרייר, הוא דמות מאוד ססגונית, הוא שחקן, הוא יודע בדיוק את כללי המשחק, והוא די שלט ברעיון לאורך כל הזמן. הוא ממש ידע גם מה יהיה בפרומו, והוא ידע הרבה פעמים אפילו בכוונה לשחק את המשחק כדי להשתיק את אמנון יצחק. את אמנון לוי, סליחה. עכשיו, לא פלא שאמנון לוי, אם ככה, לפעמים יכול להיות שירגיש קצת פחד, ירגיש קצת מאוים. יש לפעמים קצת הרגשה של אמנון לוי, הוא בעצם הילד הקטן שמגיע לרב ולבקש את העצה שלו. הוא כל הזמן נע וגירד ברגליים, כמו שאמרתי. אפשר לתת למקום הזה, לרעיון הזה, כמה תמונות, כמה שמות למשל. הפנים האמיתיות של הפנים האמיתיות. הפנים האמיתיות של אמנון לוי. הפנים השקריות של אמנון לוי. אמנון נגד יצחק הקרב הגדול, או אמנון לוי מקבל נוקאוט מאמנון יצחק. זה לגמרי נראה, תסתכלו על הדמות, כשתכף אני אפניח את זה ואתם תראו את זה על מסך גדול כדי שיהיה לכם יותר נוח, תחשבו רגע על הדמות של אמנון לוי מקרין ועל הדמות שאמנון יצחק מקרין. זאת אומרת, כשאנחנו מגיעים למקומות מסוימים, אנחנו רוצים להקרין דמות מסוימת, אנחנו רוצים להקרין אולי סמכותיות, אולי אדם בעל ידע, אז אנחנו נעזרים גם בשפת הגוף להעביר את זה. עכשיו, אתם תגידו לי על פי הפענוח אם זה קרה או לא קרה, כי לדעתי זה לא קרה. אמנון לוי לא בא מספיק מוכן לרעיון הזה. אמנון יצחק הוא באמת אישיות שיודעת איך לנווט, איך להוליך מי שיושב מולו. יש לו גם ניסיון עם המון קהלים, אז ניסיון הרבה יותר גדול מאמנון לוי. אז תגיע מוכן לרעיון אמנון לוי, קח את זה כטיפ מאוד גדול. אז בואו נראה את הרעיון עצמו.
אוקיי, אז בפתיחת הרעיון, מה שאני רוצה קודם כל לראות זה את התנוחת ישיבה שלהם. כמו שאתם רואים, אמנון יצחק יושב עם רגליים פסוקות ב-90 מעלות, עם הידיים מושטות קדימה ונשענות על מסד הכיסא, וישיבה סקופה. זאת בדיוק הישיבה שצריך לשבת כשאתה ברעיון, ברעיון עבודה, במפגש עסקי כזה או אחר. זה גם הרבה יותר נוח. מסתכלים כרגע על אמנון לוי, אז אנחנו כן רואים גם אצלו ישיבה פחות או יותר סקופה כרגע. שילוב הידיים מדבר פה על איזשהו סוג של הסתרה, והרגליים שנכנסות קצת פנימה לתוך הכיסא זה יותר אחזות. כלומר, הוא עדיין לא מרגיש מספיק בטוח, אז זה נותן יותר הרגשה לאדם שיושב בצורה כזו, שהוא הרגשה שהוא יותר נאחז באיזשהו בסיס שלו. אז בוא נתחיל לשמוע.
זה כמעט הסגר תוכנית. אתה עושה תוכנית על אמנון
מה שהוא אומר לו, זה בעצם, גם לך יש מצלמות. כמובן, כמו שאתם יודעים, אני מפנח על פי המצלמות שראיתי של אמנון יצחק כדי לראות את כל המבנה שלהם, ואתם רואים כבר שהוא משפשף בידיים. ברגע שהוא אומר את זה, זה סוג של איזשהו, משדר איזשהו חשש. בוא נמשיך. עכשיו הוא ברגע שהוא מתחיל לדבר ולהושיט את היד בצורה כזו, זה כאילו בוא תגיד לי משהו, מנסה לסחוט ממנו גם מידע. במקרה הזה זה יותר חומר צהוב. הוא אומר, רגע, איך קוראים לי? לינור בר גפן, איך אתה, מה השם שאתה אומר לה? כאילו מנסה לעורר את הרב אמנון יצחק שייתן לו כל מיני דברים קצת יותר פיקנטיים. וזה היה צחוק, למשל, כשמשיטים את הראש אחורה, זה היה צחוק מזויף, זה לא היה צחוק אמיתי, כי צחוק אמיתי מגיע הרבה יותר מהבטן ואנחנו שומעים את זה יותר עמוק. צחוק גיחוך כזה, זה היה צחוק כאילו, הנה אני רוצה לצחוק על זה, אבל זה לא באמת אמיתי, אלא יותר עוד פעם, בשביל החומר הצהוב הזה, שזה ייראה כאילו אני שמה.
ולי איך תקרא?
אופה, ומה
שקורה פה הוא עוד פעם חוזר ואומר לו, רגע, ולי איך תקרא, כמו שכשתצלם איך תקרא לתוכנית, הרבה חשש. אז אמנון יצחק עונה לו, בוא נראה שנסיים ואז אני אגיד לך. ואז הוא מתחיל לנוע בכיסא באי נוחות. כשאתם נמצאים במפגשים כאלו, תמיד אני ממליץ, בכלל בכל מיני מפגשים, לא לזוז יותר מדי בכיסא בצורה כזאת, כי זה משדר פחד, משדר חשש, משדר אי נוחות. הוא מסביר לו בעצם אמנון יצחק למה הוא מזלזל במי שמזלזל בו. הוא מחזיר לו פשוט מידה כמידה.
זאת אומרת, אתה מחזיר כאילו מידה כנגד מידה, זו מידתו של הקדוש ברוך
הוא. אתם ראיתם עכשיו בשפת גוף של אמנון יצחק בצורה הזו, הוא בעצם כאילו מלמד את הילד, תירגע, אם אתה תהיה אמיתי אז אני לא אצטרך להחזיר לך, ואם לא אז תדע שאני אחזיר לך. והוא עוד פעם שואל אותה, אז מתי שודר התוכנית עליי? מאוד פחד, וזה תחילת הרעיון, כלומר הוא כבר מתחיל את הרעיון אמנון לוי בעמדה שהוא נחות יותר, ובעצם הוא מרעיין, הוא היה צריך לבוא מעמדה של הרבה יותר כוח. אמנון יצחק עונה לו כרגע, יש דברים הרבה יותר חשובים.
להמשיך או שזה מספיק? מספיק, יאללה. מי שירצה יראה את זה באתר. שאלות נוספות? שאלה? כן. תן לה לשאול. תכף.
שלום. חברה שלי כאן, היא פעם הייתה חילונית ועכשיו היא הפכה ל... דתיה. כל החילולים שהיא עשתה פעם, אז זה כאילו עדיין נחשב או ש...
אם היא חזרה בתשובה אמיתית, אז זה נמחל לה.
תודה רבה.
תעבירו לבחור שם שעומד.
הלו, כן. שלום הרב, מה שלום הרב?
שלום ברכה, ברוך השם.
אנחנו מכירים גם לא מפה. רציתי לשאול הרב, הרב יודע כמה אנחנו מעריכים את הרב, לא מהיום. אני באופן אישי ויש עוד הרבה. ובעצם מה שקרה עכשיו לאחרונה גרם שאין לנו את החומר בתור אנשים שנמצאים בכולל או בכל מיני מקומות כדי לשמוע את כל האמת. עכשיו מה שקורה זה כל פעם שאני שואל אנשים שקשורים אצל הרב שם, אז אומרים להיכנס לאתר. אנחנו אין לנו אינטרנט, ומה שקורה שכל הזמן מי שרוצה להראות את האמת, אז הוא כל הזמן רק יוצא מותקף. למה? כי שואלים אותך שאלות ואין לך תשובות. אחד הדברים הקשים ביותר שעד עכשיו הצלחנו לענות, היה אותו מוצאי שבת שבטח הרב שמע את הרב שלום כהן, ושמה הוא אומר שבעצם הרב לא נכנס לרב שטיינמן ולא שאל, והוא נכנס אישית, ואני יודע גם בלי לשמוע את התשובה של הרב שכן הרב, אם הרב אומר אז כן הרב עשה, אני מכיר את הרב שנים, הרב אף פעם לא אמר משהו ויצא שהרב לא אמר אמת, וודאי לי שיש לרב תשובה וניצחת אפילו, רק אנחנו לא מגיעים, הרב לא מצליח להגיע אלינו יותר נכון. עד כאן.
אני אגיד לך מה הבעיה, אין לי קול בעורמה, אז אני לא יכול לדבר, ואין לי אתרים של הדתילונים, כאילו השבבניקים. יש לי את האתר שלי, זה מה שאני יכול לדבר, יש את ההרצאות ויש דיסקים, אבל על כל שאלה ותשובה שיש אני לא יכול להוציא 500,000 דיסקים בשביל לענות, להשלים את מה שאחרים מדברים. זאת הבעיה. עכשיו יש כאלה שיש להם פלאפונים, אז בפלאפונים זה עובר בוואטסאפ או עובר באפשרויות כאלה, אס-אמס וכו'. אלה שאין להם גם כאלה פלאפונים, אז גם אפשר להגיד להם. אז מה קורה? שכל המידע הם מקבלים בכולל, ובכולל לא יודעים שום דבר. וכולם מאמינים למי שמעדיפים. ואז ממילא נוצר המבוך הזה. אבל תמיד אפשר לצלצל לשופר ולשמוע, ואפשר להפנות לראות. יש תמיד איזה שכנים פה ושם שיש להם איזה אתר ואפשר שמה לראות. מכל מקום על התשובה של מוצאי שבת כבר עניתי ביום ראשון בנהריה, זה הרצאה שמקיפה את כל הנושא על כל מה שדיבר הרב שלום כהן והרב עובדיה יוסף, פרט פרט על כל משפט ומשפט. גם פה בתחילת ההרצאה כשאתה אחרת כבר עניתי על זה גם כן, על מה שהוא אמר שם הרב שלום כהן, אבל פה קיצרתי כי הרבה כבר יודעים, אפשר לראות את זה. מכל מקום במקרה הזה אני הולך להוציא דיסקים עכשיו בכמויות גם כן, על שלוש הרצאות שהיו לי באשדוד, בחדרה ובנהריה, שמכסות את כל הפרשה פחות או יותר ומסבירות את העמדה האמיתית עם מקורות. דבר נוסף, בגין זה המלך תסתכל לשבת, יש את המכתב של הרב לייבוביץ' שמראה שעוד בשבוע שעבר הרב שטיינמן אמר לו, תגיד לרב אמנון יצחק שיתעסק במצע של המפלגה שלו ולא יתייחס לשס. זאת אומרת, עד לפני שבוע הרב שטיינמן בעצמו יודע מכל העניין שאני עם המפלגה. אבל אני לא אמרתי שום דבר מזה, כי לא הסכים הרב לייבוביץ' עד לפני יום שישי האחרון, שהוא כבר הרגיש ששופכים את דמי בחוצות, והוא הרגיש שהוא עובר על לא תעמוד על דם רעיך. הוא בא ונתן לי מכתב שהוא כתב אותו, ותיאר בדיוק את כל הקשרים שהיו בינינו מאז ומעולם, וכל ההתחברות שלי לרב שטיינמן אחר פטירתו של הרב יהודה שפירה, זכר צדיק קדוש לברכה, ואת כל המהלך שהוא נכנס בשליחותי לרב שטיינמן, ואיך אמר את מה שאמרתי, שאם יש כוח מצווה להציל, ומה היה לאחר מכן, ושהיה בקשר גם עם הרב בעדני ביום ראשון שעבר, והרב בעדני אמר לו, עד רבה, תנסה ותעשה, ומאז עד יום שישי שס לא הסכימו להכניס אותו לרב עובדיה, וגם לא רק שלא הסכימו, גם לא הסכימו לפגש איתו אנשי שס. לכן הוא כתב את המכתב הזה שמוצג פה על המסך, והוא נמצא בגין זה המלך, והוא חתום עליו, והוא מתאר את הכל, הוא אומר שהוא ישתדל הלאה בהמשך לעשות שלום, אבל כמו שאמרתי, נכון להרגע, הם רוצים רק דבר אחד, תבטל את המפלגה. זהו, זה כל הסיפור, כל המלחמה, זה שלא יהיה לעוד מישהו מפלגה, כי ייקחו להם כמה כיסאות. הבנת? רצח עם בשביל כיסאות יותר גרוע מפרעו.
מי זה הרב לייבוביץ'?
רם בישיבה בירושלים, תלמיד חכם גדול, תוכל לראות אותו בסרט שהיה עם החברותות שהרב שטיינמן בא לאירוע שלנו בבני ברק. הוא היה דובר הראשון שם, תוכל לראותו, אדם משכמו ומעלה, מנאמני ביתם של הרב שטיינמן, הרב קניבסקי, במנוח עליו השלום, הרב אלישיב.
יישר כוח.
תהיה בריא. כן, תן לבחור לשאול שאלה.
שלום הרב, אולי הרב יכול לבוא לקריאת ספר, קצת חזק.
על העיני, מחר, תארגן שם האירוע, אני בא.
הנה, והרב יברך את הבחור הזה. מזכה אותנו, מביא אותנו לפה.
מה שמו?
יצחק דוד בן לאה.
יצחק דוד בן לאה יזכה לכל מיני דמיתיו עם כל החבורה שהביא.
הרב יכול לברך גם אותי?
הכנסתי אותך כבר. כן, הנה פה שאלה לבחורצ'יק. תן לו.
ערב טוב כבוד הרב.
ערב טוב.
הגמרא אומרת במסכת סוטה שכשאמרם אבי משה ציווה לגרש את כל הנשים אחרי שהוא עצמו גרש את אשתו, כולם עמדו וגירשו את נשותיהם. רציתי לדעת אם גדולי הדור מכרים להצביע לדוגמה מפלגת ג' אגודה, האם מחויבים לשמוע עליהם או שאפשר ללכת על פי מה שהרב אומר?
תראה, דנו בנושא הזה ושאלתי אחד מגדולי החכמים הספרדים שהוא עדיין לא רוצה לפרסם את שמו, אבל זה מוקלט אצלי השיחה איתו. השאלה הייתה, האם יש הלכה להצביע וחובה להצביע, והאם חובה לקיים על פי התורה של ירוחה? אז הוא אמר, קודם כל אין הלכה להצביע. מה פירוש אין הלכה להצביע? הוא אומר, הייתה מחלוקת בקום המדינה, האם להצביע או לא, החזון איש נקט שצריך להצביע, ומאות רבנים ספרדים הכריעו לא להצביע. לא להצביע זה יותר גרוע מאשר להצביע למפלגה אחרת. כי זה כל שעובד והולך כביכול החילונים. והרב צדקה והרב בן ציון אבא שאול ועוד רבנים לא הצביעו. ולמרות שהכל הלך לכיוונים אחרים. כי הם אחזו כמו הפוסקים שאומרים שאין חובה להצביע. אז קודם כל זה דין. דבר שני, על פי התורה של ירוחה, השאלה האם זה באמת דבר שחייבים בו או לא חייבים בו. לפי מה שאמר הפוסק הזה, לא חייבים בזה ככל אשר ירוחה, ואתה יכול לבחור העיקר במפלגה שהיא תשרת את האינטרסים של הדת.
מה הסברה?
מה הסברה? אם המטרה של מפלגה זה להשיג כמה שיותר תוצאות בעבור הדת, אז מפלגה שתביא יותר תוצאות טובות, לכאורה צריכים להצביע בה. נגיד, אחד אתה רוצה לשלוח שליח, שהוא יגיע בעוד שבועיים למקום שאתה רוצה, ואחד יגיע תוך יומיים. מה הסברה לשלוח אותו של שבועיים, אם זה יכול להביא בתוך יומיים? או מה הסברה אם אחד יכול להביא 100,000 שקל לכולל, ואחד יכול להביא מיליון? מה הסברה להביא 100,000 בגלל שזה מהאיש שלנו, אבל האיש השני יכול להביא לנו 1,000 מיליון, זאת אומרת מיליון ולא 100,000. זאת אומרת המטרה היא שתתבצע השליחות על הצד הטוב ביותר בנאמנות ובצייתנות לחכמים. מה שנראה אתה יודע, ומי שמבין יודע שזה לא בדיוק נראה ככה, תמיד במקומות ובמחוזות מסוימים, והניסיון הוכיח. הניסיון הוכיח אחרת, שאני כשלא הייתי מחויב לציבור, ואף פעם לא התחייבתי להם, וגם לא קיבלתי לא תקציב מהמדינה ולא ממועצה ולא מכלום, אני בעצמי גייסתי כספים בשביל לחלק לאנשים מיליונים של קלטות, שיחזרו בתשובה, ורצתי וחיטתי את רגליי 35 שנה יום ולילה. זה אומר שאני יודע להביא את הסחורה, וזה אומר שאלה שקיבלו מיליארדים ביד לא הצליחו להביא את הסחורה, ולא הצליחו להקים אפילו ישיבה אחת לבעלי תשובה. זאת אומרת, הרב עובדיה במעמד שני אמר לאלי ישי, תבנה ישיבות, עשו יעשה אלי ישי. כי אני אמרתי לרב עובדיה, למה ישבתי עם הרב שעתיים וחצי להראות לו את הסרטים, מה אני עושה? כי אני מנער את העצים והפירות נופלים, שיבואו שס ויקחו את זה ויעשו משהו עם זה. אמר נכון, לא מספיק לשים ציצית וכיפה, צריך להביא אותם לישיבה. והוא הורה לרב אלי ישי, והרב אלי ישי לא עושה. אז עכשיו למי תסמוך? על מי שלא עושה או על מי שעושה?
בוודאי שעל מי שעושה. אבל אני רוצה רק להבין,
יש לך את הקטע עם הרב עובדיה? כן.
הרי התורה מצווה אותנו להקשיב לחכמים, אפילו שאומרים לנו על שמאל שהוא ימין ועל ימין שהוא שמאל.
אז אני לוקח דוגמה מהילדים של הרב עובדיה. הוא אומר שצריך ללמד את הילדים במוסדות חינוך ספרדים, והם למדים אותם אצל אשכנזים. הם עוברים על כל שרירוחה. הוא אומר שאסור לשים פאות, ויש אברכים שנשותיהם שמות פאות. הפתק יותר קדוש מהכיסוי ראש. הוא אומר שאסור אייפון, הוא חתם שאסור לקחת אייפון. ורוב המתות שלו מפורסם אייפונים. אז זה ככל אשר ירוחה. הם יגידו לציבור, תקיימו ככל אשר ירוחה כשהם עוברים לפני כולם על אשר ירוחה.
בוודאי שלא, אבל אני שואל עכשיו כשהרב אומר להצביע כוח להשפיע. כן. והרב שטיין, אני אגיד להצביע גימל. כן. אז מה פתאום שאני, יהיה לי איזשהו היתר להצביע לרב, כאשר אני מחויב...
אני ביקשתי ממך שתצביע בשבילי.
לא, בוודאי שלא, אני שואל את הרב.
אני אומר מה אני מציע.
אני שואל את הרב, האם...
אני אגיד לך עכשיו, הרב שטיינמן יגיד לך, ותגיד לי את האמת. הרב שטיינמן יגיד לך, את האמת. מה אתה תעשה? הרב שטיינמן יציע לך סוסיטה. ואני מציע לך מרצדס. באותו מחיר. מה תעשה?
שאלה קשה.
זה הכל. תחליט מה שאתה רוצה, אני לא אומר לך מה לעשות.
אבל אני שואל את הרב על פי...
עניתי, שלוש תשובות כבר.
כן, כן, אבל לא, אני עכשיו...
עוד שאלה רביעית.
אני מתכוון ברצינות, לא...
זה כמו שניים נפלו מהרובה. אחד התלכלך ואחד לא התלכלך, כן.
זה באמת חשוב לי, כי בתור בן תורה, כל פעמים אני מתחנך בישיבה ליטאית, וחשוב לי לדעת האם אני מצווה לשמוע לגדולי הדור.
שמעת מה אמרתי? שהחכם הספרדי אמר שבין אם תצביע לזה או לזה, כל מי שמקיים את רצון הבורא ומביא תוצאות יותר טובות, זה מה שתעשה, אין לך שום בעיה עם ככל אשר אורך.
ולו יצויר, שאלה אחרונה, שיגידו לא להצביע כוח להשפיע, אלא להצביע ג', אני מחויב להצביע ג'?
קודם כל אין בעיה, רק כשאומרים תצביע ככה, מתכוונים גם שלא תצביע ככה, לא צריך להגיד בפירוש.
אז אם ככה, אז אני לא מבין את הגדול הספרדי, מה שהוא אמר.
הסברתי, כי הוא אומר שגם אם יגידו כזה דבר, אין בזה דין לומר ככל אשר ירוך. כי אין הלכה בכלל שמחייבת. ככל אשר ירוך זה כשיש הלכה מחייבת, אבל אם ההלכה היא לא מחייבת, מה פירוש היא לא מחייבת? כי יש פוסקים לכאן ופוסקים לכאן, והבאתי את הדוגמאות החיות, כן? כמו הרב צדקה והרב בן ציון אבא שאול, וכמו הרב אוזנר היום, וכמו אחרים. לדוגמה, הרב עדס, הוא לא מצביע ש"ס, הוא ספרדי. הרב רפול, הרב בן נעים, מה הם עוברים? על מה הם עוברים? הם מחליטים שהם רוצים להצביע לאשכנזים.
כן, לא קשור לספרדי אשכנזי, השאלה איפה אתה מתחנך? גם הרב לא התחנך.
לא הבנת, אבל בהתחלה הם הצביעו ש"ס.
אז מה פתאום הם שינו?
הם פרשו, כי הם הבינו מה קורה שם.
זאת אומרת, למרות שהרב עובדיה יגיד להצביע...
והם שם... גדולי תורה גם בעצמם. והם מעריכים את הרב עובדיה. הרב עדס מעריך את הרב עובדיה מאוד מאוד מאוד.
זה ברור לי, אבל...
אבל הוא לא מצביע ש"ס.
אני שואל, אם הרב...
לא הבנת, הוא ספרדי.
כן, אבל זה לא קשור לספרדי, יש כאלה...
זה מה שאתה... זה, אתה שאלת הרי על זה.
לא, אני שואל, השאלה היא איפה שאדם מתחנך, איפה שאדם גדל. כן? גם אם יש ספרדי שהתחנך בישיבה אשכנזית או אשכנזי שנמצא בישיבה ספרדית.
שאלתי אותך, אם אתה מתחנך בישיבה ספרדית או אשכנזית, מציעים לך סוסיטה או מרצדס? התחנכת שם.
אני חושב שאני הייתי מתייעץ עם הראש ישיבה והתשובה הייתה פשוטה.
ואז אם היינו נותנים לך סוסיטה, וזה היית מתחנך ולוקח סוסיטה.
נכון.
ואחר כך אם היו אומרים לך...
אני חושב שגם הרב היום היה לי לפחות הסוסיטה.
תקשיב רגע, ואחר כך היו אומרים לך שתדור בחדר ויש לך דירה ארבעה חדרים.
שוב, אם זה מה שגדולי הדור אומרים, אני...
זאת אומרת, אתה לא עובר על ביטול תורה ולשון הרע, כי גדולי התורה אומרים שאסור.
לא גדולי התורה, התורה אומרת שאסור.
ואתה לא עובר.
משתדל?
משתדל זה אומר שאתה עובר.
אני לא רוצה להגיד על עצמי אם אני עושה עבירות או לא, אני רק יכול להגיד לרב...
אני שואל.
אני משתדל לעשות את מה שהתורה רוצה.
תודה, אמרתי לך שלא תעשה מה שהתורה רוצה, תעשה מה שאתה רוצה.
לא, הפוך, אני יודע שהרב רוצה שאני
אעשה... אז אני מסביר עוד פעם.
השאלה...
אם אתה ברור לך שכל אשר יורוך אתה מקיים 100% בכל, תקשיב, הפתק הזה הוא פחות מכל התורה. הפתק הזה הוא פחות, למה? כי בתורה זה או שאתה עושה מה שמותר, או שאתה לא עושה מה שמותר. ופה גם מותר וגם לא מותר, זה בדיוק אותו דבר. וגם מפלגה כזאת שעושה רצון הבורא, וגם מפלגה כזאת, זה בדיוק אותו דבר. זאת אומרת, נגיד אם יש לך שתי כשרויות של בשר או עוף, ושתיהם באותה רמה נגיד, ונגיד הרב שלך אומר, תאכל כזאת כשרות, אתה לא תעבור אם תאכל מהכשרות השנייה. לא עברת על ככל אשר ירוך. נכון שהוא ממליץ, שהוא ממליץ לאכול מזה, ולא משנה מאיזה סיבה. אבל אם תאכל מה שני, אתה לא עברת שום מסור. זה ברור או לא ברור?
זה מאוד ברור.
זהו, אז אם שתי המפלגות עושות אותו דבר, אם תבחר מה שרצה הרב שלך, אין בעיה. ואם תבחר מה שלא רצה הרב שלך, אבל זה באותו כיוון, גם אין בעיה, כמו שאתה אוכל, שתי כשרויות זהות.
אני מבין. עכשיו רק לדעת, הרב תמיד במצע שלו מדבר על כל העניינים הלאומיים, מה שנקרא.
לא לאומיים, כלכליים, חברתיים.
כלכליים, חברתיים.
כן. מה הם הדתיים?
בדיוק, הרב אומר שזה שתי כשרויות כביכול על אותו מצע.
אני לא צריך להגיד מה אני אעשה בתחום הדתי. ואתה חכם להבין למה.
הבנתי.
תודה רבה לך.
תודה רבה לרב.
כן. אני בא מנער את העד שלהם הפירות, כן, ירשמו אותם, ירשמו אותם למוסדות תורה, ירשמו אותם לישיבות בדיוק, יכניסו מחשב,
הוא גם היה שותף גדול לכל המבצע של החלוקת קלטות, יצחק, בחיפה בכל האזורים.
ברוך השם.
השבת היינו בפתח תקווה, דיברנו שם על עניין השבת, שם הרב סלומון עושה מלחמה על השבת. אז היינו שם עם הרב זילברשטיין והרב סלומון ודיברנו, היינו בארבעה בתי כנסת והיו שם אלפים שבאו בית כנסת הגדול. שבת כזאת עשתה מהפכה בפתח תקווה, אחרי זה חילקנו, לפני כן חילקנו 10,000 ואחרי זה עוד עשרות אלפי קלטות. זאת אומרת, השיטה הזאת של הלכת ולכתוש מקום כל הזמן, זה מביא פירות אחד אחרי שני. אם אלי ייקח על עצמו בעזרת השם את הדברים לעשות, אפשר לעשות מהפכה גדולה.
בדיוק, יעשה, עשו יעשה, יוכל, יכול תוכל. אמן.
כן, אז רבי אליהו עשו יעשה והוא לא עשה כלום. זהו, מעברו מאז הרבה מאוד שנים שהיו יכולים להיות עשרות ישיבות לבעלי תשובה ועין. כן, זה ככל אשר ירוחה, כן? זה ככל אשר ירוחה. יש לו את התקציבים, בשביל זה בחרו בו, והוא ראש שס, והוא לא עשה שום דבר. והרב אמר, עשו יעשה. אם אומר הרב, לא עושים. לא עושים. כן. רגע, כן, מה רצית? הרצאה מאיפה? שיחה מאיפה? הלו? הלו?
כן.
ערב טוב.
ערב טוב, מה הרב? רגע.
תסגור שם את האינטרנט.
כן.
כן, מה רצונך, מה שמך ומאיפה אתה?
כבוד הרב, זה מדבר אהרון חברה. אתה בטח מכיר אותי, אני תמיד מופיע איתך, בא לסופי שבוע שלך. עם הביבוי הכמני ובראש העין עשינו ערב לכבוד רבי מנשה לוי מנשה בן יוסף לוי אם נחו לך בראש העין.
כן, אברך
ואני נמרתי אחרון עכשיו מי שעבד איתך.
כן, כן,
הוא נמרת לך במשרד אז דרכת אותו
שיש לו את המחלה.
מה?
שהייתה לו המחלה.
כן, נכון, הייתה לו המחלה. יש לו את המחלה, עדיין, אבל הוא השתתק ביד ורגל. והוא היה אצלך, קיבל ברכה ממך במשרד, והיום, היום ברוך השם, היד והרגל התחילו לזוז.
ברוך השם.
אחרי שהוא קיבל את הברכה מערב,
תחזור על השם, מנשה?
מנשה בן יוסף וחממה.
בן יוסף וחממה, החלמה מהירה ורפואה שלמה.
אמן.
תהיו בריאים בדרישת שלום.
כל תומריו חזק ואמת ותמשיך הלאה במעשיך הטובים.
אמן, תודה. כן, תן לנער פה, היה איזה, כן, הנה פה.
שלום כבוד הרב.
שלום.
הייתי רוצה לבקש ברכה בשביל אבא שלי שהעיניים שלו ייפתחו לאמונה שלמה, שיפסיק לדבר איתי שטויות ולנסות לשכנע אותי בדברים שאני לא מאמין
בהם. מה שמו?
אבי בן רבקה.
זה שמו המלא אבי או אברהם?
אבי, לפי מה שאני יודע.
אבי בן רבקה, השם יחזיר אותו בתשובה שלמה.
כן.
וייתן בו דעת.
תודה רבה.
להבין את האמת וללכת בדרך התורה.
תודה, אמן.
אתה רוצה ציצית?
לא, יש לי שתיים בבית.
למה בבית אבל?
כי בתקופה האחרונה אני...
נחלשת, נחלשת. אז בוא אני אחזק אותך, יאללה. קדימה.
תודה רבה, הרב.
תהיה בריא. רבותיי, אני רק רוצה להגיד לכם, אלה שהחליטו להצביע כוח להשפיע, אז יש לי בקשה. אם אתם רציניים ורוצים שאנחנו נעשה שינוי דרמטי במדינה, דרך אגב, בסקרים אנחנו כנראה 6 כרגע מנדטים, ואני מתכוון ביום חמישי, בשעה 10 בבוקר, אצל איילה חסון ברשת ב', יהיה סקר של כל המפלגות, ושם יזכירו גם את המפלגה שלנו, ותשמעו את התוצאות. מכל מקום, אנחנו לא מתכוונים להישאר כמובן שם, אנחנו מתכוונים לעבור שתי ספרות. אז לכן אתם צריכים להשתדל, מי שמעוניין בהצלחתנו, שזה הצלחתכם. הבקשה שלי היא פשוטה. כל מי שמרגיש יש לו הכרת הטוב למה שעשיתי בשביל עם ישראל, בשבילו, משפחתו, קרובה וכו', כל מי שנהנה מאיתנו במשהו יש לו את ההזדמנות להחזיר טובה ולא להיות כפוי טובה. להשקיע בסך הכל 6 שעות, מצלצלים ל-50 איש, משכנעים אותם להצביע כוח להשפיע. בבקשה אחת, שכנעת את הבן אדם, בקש ממנו שישפיע על 10 אנשים, זה 2 משפחות, ושהם ישפיעו כל אחד מהם על 10. אם עשית 50 כפול 10 כפול 10, 5,000 איש. 6 אנשים מכם זה מנדט. זה כל כך פשוט שאין לכם אפילו מושג. 6 אנשים שכל אחד מביא 50 איש, שכל אחד מהם יצביע, ישכנע 10, שישכנעו 10, זה כל הסיפור. כמה לא קל לעשות 50 טלפונים כאלה? 6 שעות, 8 שעות. אז בשני ימים, בערב, יושבים ומדברים. יש לך אישה, תעזור לך. יש לך ילדים בגירים, אחים, ידברו. במקום לדבר שטויות, אפשר להניע דברים, אפשר להזיז את העם קדימה, אפשר להביא. אתם יודעים שהיום הלחם ירד בזכות המצע שלנו, ובברקול מוכרים היום לחם ב2.88 שקלים. זאת אומרת, מ5.40 ירדו כבר ל2.88. את המהירות אתם יודעים שעלו גם כן. אני אמרתי 140 קמ"ש בכבישים תקינים, ישראל כץ, שר התחבורה, עלה ל-130 בכביש 6 ו-120 בכבישים אחרים. זאת אומרת, המצע מתחיל לרוץ אצל אחרים. עד שאני אגיע לשם, יכול להיות שכבר אני צריך להביא חידושים. אבל מה אכפת לי? העיקר שיהיה טוב ליהודים. הנה, כבר ממחר, כבר היום התחיל, אבל ממחר, כל מי שיקנה לחמים, חוסך 2 שקלים ויותר. זאת אומרת, אם בן אדם קונה 4 לחמים למשפחה ברוכת ילדים, זה רווח של 10 שקלים. בחודש, זה 300 שקל, הוא הרוויח. ואני אומר לכם שכנראה אחת מהרשתות הגדולות בשבוע או שבוע הבא, היא תתחיל למכור לחם בשקל. אז זה עובד, זה עובד. אני מאמין שגם הביטוחים ירדו, משום שהם יבינו שמי שיקפוץ ראשון לעגלה, הוא ירוויח את הקופה הגדולה. מכל מקום, 50 שמביאים 10 ועוד 10, אפשר להפוך את העם הזה ליותר טוב, וסוף סוף תוכלו לקבל באמת את מה שמגיע לכם. כי השלטון מגיע לעם. השלטון מגיע לעם.
לחם בשקל זולות לי שעה. כוח להשפיע זה שם המפלגה. נעשה הכל לטובת הציבור. תאמרו לממשלה ושיהיה להם ברור. אני ואתם נצביע
פז.
כוח להשפיע. 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 קרקעות הקיבוצים לזוגות צעירים. ביטוח רפואי ב-20 שקלים. כוח להשפיע, כולנו נצביע. בשם השם נעשה ונצליח. אני ואתם נצביע
פז.
כוח להשפיע. 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 כוח להשפיע. מחזירים השלטון לעם. כן, יש פה בחור שאני רוצה להעניק לו תפילין. איפה הוא? רפואה שלמה לרחמה פידד בת מרים, והצלחת כל בני משפחתה שיזכו לשלום בית אמיתי. איפה הוא? הנה, יש פה יהודי שתרמו תפילין, אבל תניח כל יום, כי תרמה את זה לרפואה.